אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים. שלום לכם, האם מישהו ביקום מנסה להגיד לנו משהו? מדענים גילו אותות רדיו חוזרים ומסתוריים שמגיעים אלינו מגלקסיה אחרת. וגם, האם המחלה של הג'וקר קיימת באמת? וגם, וירוס עם גנים לא מוכרים למדע התגלה על ידי צוות מדענים מברזיל. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגי. שלושה שיודעים מתוכנית המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו משודרים בכל יום, בשבע בבוקר, בתדרים 104.9 ו-105.1. בכאן תרבות, עורך התוכנית, רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. שלום למי שילווה את המשדר הזה, יונתן גד לשעבר ג'אד, שלום לך.
שלום דודו ארז.
אני דודו ארז, עסקנו השבוע בשלל עניינים.
כמו? אתה, זה,
כמו למשל, האם מישהו ביקום מנסה להגיד לנו משהו?
רגע, הוא שולח את זה דרך הוואטסאפ?
זהו, שלא ממש. דרך
שהכל היום בוואטסאפ.
הכל היום באינטרנט.
בסטורי.
הכל בסטורי, הרשתות התמסחרו, הכל, אוקיי. בוא נתחיל מהעניין המאוד מסקרן הזה. שימו לב, מדענים גילו אותות רדיו חוזרים ומסתוריים שמגיעים אלינו מגלקסיה אחרת. מקור האותות, גלקסיה שנמצאת במרחק של 500 מיליון שנות אור מאיתנו.
איך אפשר למדוד את זה גם?
שים, אתה יודע ששניית אור היא 300 אלף קילומטר.
נכון.
תעשה את ההכפלה המתאימה עד ל-500 מיליון שנות אור.
לא יודע, אני קשה לי עם ההכפלות האלה, דודו.
זה מאוד קשה.
אותי לימדו את לוח הכפל, זה מגיע עד 100, מעבר לזה.
פחות טוב okay. במרחקים של יקום,
כן.
שים לב שהאותות האלה משודרים במחזור של 16 יום, והמחזוריות הזו היא זו מה שמסקרנת בקשר לאותם אותות. כך עולה ממחקר חדש, מה מקור האותות המסתוריים? האם זה אומר בהכרח שמישהו מנסה להגיד לנו משהו אי שם בחלל? שוחחנו על האותות המסתוריים האלה עם דוקטור אסף חורש, אסטרופיזיקאי ממכון רקח שבאוניברסיטה העברית.
בוקר טוב דודו.
מה יכול להסביר אותות מחזוריים, אותות רדיו, שמגיעים אלינו מאי שם בחלל?
קודם כל, בואו נתחיל עם איזה סוג של אותות רדיו, כי יש הרבה אותות רדיו שמגיעים אלינו מהחלל. אני חוקר לדוגמה אותות רדיו שמגיעים מפיצוצים של כוכבים.
אז אוקיי, אז הנה כבר אנחנו לומדים אחד המקורות האפשריים לאותות רדיו. אוקיי, בבקשה.
כן, וכאן מדובר במחקר הזה על אותות רדיו מאוד מסוימים, שנקראים פרצי רדיו קצרים, כמה קצרים בטח תשאל, קצרים כאלפית השנייה, ממש, והם התגלו לראשונה ב-2007, על ידי מדען בשם דנקן לורימור, והם מופיעים מדי פעם, ואנחנו לא יודעים באמת מה מקורה, מאיפה מגיעים, הם לא מלווים בשום אינדיקציה נוספת, בשום קרינה נוספת, כמו קרינה באור הנראה, או קרינת אקסרי, או משהו כזה, ומדענים היום בונים מכשירים בשביל לנסות למצוא עוד כאלה, עוד אירועים שכאלה, ולהבין את מה מקורם ומה בעצם הפיזיקה שמאחורי הפרצי רדיו המאוד קצרים האלה.
איך אפשר לעלות על אותות כאלה? אנחנו לא מוקפים כל הזמן באותות רדיו וברעש רדיו במרכאות?
נכון, אנחנו מוקפים כל הזמן ברעש רדיו. לדוגמה, עכשיו אנחנו מדברים ברדיו, אז אנחנו מדברים בתדר מאוד מסוים, ואנחנו מאזינים בתדרים שונים. יש צלחות מאוד גדולות ברחבי העולם, טלסקופי רדיו, מצפי רדיו, באוסטרליה, בארצות הברית, באירופה, כאן בישראל עדיין אין לנו, אנחנו מדינה שמוצפת בגלי רדיו, אז זה לא המקום הכי יעיל. אז ממקמים את המצפי רדיו האלה במקומות שהם יחסית, יש בהם יחסית רעש מאוד נמוך מכדור הארץ, רעש רדיו, ומחבלים אותם לחלל ומנסים לקלוט את האותות המאוד חלשים האלה שמגיעים אלינו.
עכשיו, העובדה שיש אותות חוזרים שמגיעים אלינו מחלל, זה לא משהו חדש, נכון? זה לא בהכרח חייזרים או חוצנים.
לא, זה לא בהכרח. אבל את הסוג הזה של אותות רדיו שמחזורים, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים. הפרצי רדיו הקצרים האלה, המאוד מסתורים, זה בעצם תעלומה. אנחנו המדענים כמו בלשים, גילינו תעלומה חדשה, אנחנו לא יודעים מה המקור שלהם, אנחנו מנסים למצוא עוד ועוד עובדות ולגלות עליהם עוד דברים. ואחד הדברים הראשונים שגילו עכשיו במחקר הזה, זה שפעם ראשונה גילו מבין עשרות פרצי הרדיו הקצרים שנמצאו בעשר שנים האחרונות, פעם ראשונה שרואים מחזוריות כלשהי באירועים שכאלו.
ועל מה מחזוריות כזו מעידה?
אז מחזוריות זה כבר, זה עוד אינפורמציה כמובן, אז אנחנו מנסים להבין מה מקור המחזוריות. לדוגמה, איזה סוג של מחזוריות אנחנו מכירים? כאן על כדור הארץ, אנחנו מכירים את היום, נכון? אם כדור הארץ מסתובב סביב צירו, אז הנה כבר מחזוריות אחת. מחזוריות נוספת, סיבוב כדור הארץ סביב השמש. אז אנחנו מנסים למצוא כל מיני מנגנונים שמסבירים מחזוריות.
רגע, אתה עכשיו אומר משהו מאוד מהותי. לא תמיד שידור מחזורי מעיד, כפי שאמרתי, שוב, אני חוזר על החשד שעולה על ישות תבונית, לעתים פשוט נכון. סיבוב של איזה מקור יוצר מצב של מחזוריות. נכון, אם המקור עצמו שמפיץ את הקרינה הזו מסתובב, אז נוצרת מחזוריות.
נכון מאוד. אוקיי. אנחנו מכירים יצורים שנקראים פולסרים, של אלו כוכבי ניוטרונים, שנותרים אחרי פיצוץ של כוכבים, והם בדרך כלל מספקים מקורות של אותות רדיו, אמנם שונים מאלה שאנחנו מדברים עליהם, והם מסתובבים להם, וכל פעם ש... קרן הרדיו שהם פולטים מופנית לכיווננו במהלך הסיבוב, אז אנחנו רואים פולס של רדיו. הפולסים האלה יותר ארוכים ויש להם מחזוריות, ואלה דברים שאנחנו מכירים. פה מדובר על אירועי רדיו אחרים, וגם המחזור הוא מאוד מאוד שונה. אבל ברגע שיש מחזור, אז מנסים להסביר את זה לדוגמה עוד פעם בסוג של סיבוב כלשהו, אולי מדובר בכוכב ניוטרונים עם שדה מגנטי מאוד חזק, שפולט קרינת רדיו, והוא מסתובב סביב כוכב אחר. והסיבוב הזה הוא מקנה את המחזור של 16 ימים.
זאת אומרת שאם אנחנו קולטים אותות מחזורים, סביר להניח, כל עוד אנחנו לא יודעים אחרת, שזה משהו שמסתובב, משהו שפולט את האנרגיה הזו מסתובב, וכנראה כך אנחנו קולטים את זה פעם בסיבוב וכו'.
זה אחד המודלים האפשריים. אפשר כמובן
כן,
להגיע למלא תיאוריות, ואנחנו בתחום שיש מעט מאוד מידע על האירועים האלה, ולכן יש הרבה מאוד תיאוריות. עכשיו אנחנו מנסים למכות פיסת מידע חדשה, וזאת פיסת מידע מאוד חדשה ועקרונית, לנסות לשלול את התיאוריות האלה ולהגיע לתיאוריה נכונה.
עכשיו, 500 מיליון שנות אור מאיתנו, נזכיר למאזינים ולמאזינות ששניית אור היא 300 אלף קילומטר. אז אם נכפיל את זה עד שנגיע לשנה אחת ומיליון וחמש מאות, זאת אומרת, חצי מיליארד שנות אור, סליחה, איך בכלל קרינה שורדת מרחק כזה? קרינה של רדיו פריקוונסי?
אז היא מאוד מאוד חזקה במקור, ולכן היא מצליחה לשרוד. מה שמעיד על זה שהאירוע הזה מגיע מאירוע שמייצר אנרגיה מאוד מאוד גדולה, ולכן קרינת הרדיו במקור היא מאוד בהירה ומאוד חזקה, ולמרות שהיא נחדשת בדרכה אלינו, עדיין היא שורדת. ודרך אגב, זה גם עוד רמז. אם יש קרינה שהיא כל כך חזקה, שהיא מצליחה להגיע עד אלינו, ממרחק כזה גדול, זה אומר משהו על המנגנון שמייצר אותה. אנחנו צריכים איזה מנגנון שמצליח לייצר קרינה כל כך חזקה.
עכשיו, יכול להיות שזה איזשהו אירוע קוסמי שקרה לפני חצי מיליארד שנה? זאת אומרת, אנחנו בעצם מרגישים את העבר?
כן, בהחלט. כל האירועים האלה שאנחנו מסתכלים עליהם בשמיים, אנחנו אפשר לחשוב על זה בתור משהו שקורה. אי שם מישהו הקליט את זה על קלטת וידאו, ופשוט שלח אלינו את הקלטת, ואנחנו רואים אותה פה בדילי, כמו שהם התרחשו שם. ולמעשה כך עובדת אסטרונומיה, הרבה מהאירועים שאנחנו רואים מגיעים אלינו מהעבר.
זה קצת מתסכל, לא? אתם יכולים לראות תופעה שבעצם קרתה לפני שנים, וזה לא קיים כבר.
זה כבר לא קיים, אבל בשבילנו זה בשידור בלייב, למרות שזה בדילי, ואני חושב שזה גם הקסם שבאסטרופיזיקה. יש הרבה קשיים, אנחנו לא שולטים בניסוי, אנחנו מקבלים הכל בדילי רב, אנחנו לא יכולים לנסוע לכוכב הזה או למה שלא גרם לאירוע הזה ולבחון אותו מכל הכיוונים האפשריים. ולמרות זאת אנחנו מפתחים איזשהו איזה שהן שיטות מדעיות לחקור אותן פה על כדור הארץ וללמוד מה טיבן.
עכשיו, אנחנו בני אדם משדרים לחלל אותות רדיו אולי כדי איכשהו לסמן שאנחנו כאן? זה קורה?
אנחנו קודם כל משדרים אותות רדיו ברגעים אלו ממש בזמן שאנחנו מדברים. ככה אנשים שומעים אותנו, והאותות האלה, כן, גם יוצאים הלאה אל החלל. למעשה יש פרויקטים ברחבי העולם, לדוגמה פרויקט Breakthrough, שהוא המשך של סטי, שמחפש אותות תבוניים, וחלק מהאותות התבוניים שהוא מחפש, ממערכות שמש אחרות, הם אותות רדיו.
וואו, אז שורה תחתונה, אפשר להפיץ את הבשורה, נמצאו חוצנים שחיו לפני חצי מיליארד שנה, תן לי קצת להגזים.
תראו את מי שואלים, אפשר תמיד לפנטז כמובן.
אולי, בהנגשת מדע נהוג להשתמש בו סימן שאלה, האם היו חייזרים לפני חצי מיליארד שנה? זו הכותרת ובפנים כתוב שלא, כנראה.
בדיוק.
כן, אוקיי. טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור אסף חורש, אסטרופיזיקאי ממכון רקח שבאוניברסיטה העברית. תודה לך.
אין בעד מה, יום טוב.
ואנחנו ממשיכים לחברה ישראלית שפיתחה פתרונות כוללים לטיפול בזיהומים חיידקיים בצורה של בדים, תחבושות, אביזרים רפואיים שאותם הם מצפים בחלקיקים ננומטריים ושיש להם פעילות אנטי-בקטריאלית. במילים אחרות...
כן.
הם עכשיו צובעים קירות בחדרי ניתוח כדי למנוע זיומים.
מה אתה אומר?
זו השורה התחתונה.
זה צבע אקרילי?
כן. יש שם קרילי, לא? זה לא אקרילי.
אני לא... אני לא יכול לבן בוהק.
אבל זה אקרילי.
אני תמיד אוהב את זה קצת אקרילי, טיפה...
עם הק.
עם ק.
מפריע לי שאתה...
קצת ורוד כזה.
אז ורוד...
ודרת.
קודם כל ורוד חשוב, אבל לא פחות חשוב, כן. שהקירות האלה ימנעו זיומים, כי בחדרי ניתוח זו סכנה.
אני חושב שקודם כל המראה חשוב.
אז אני מתקן את האייטם, אם כן, ורוד. זה מה שחשוב. אוקיי, לא. בוא נעבור לשיחה שערכנו עם מנכ״ל ננו סונו, רונן סרוסי, אותה חברה שפיתחה את המשטחים האלה שמצופים בחלקיקים ננומטריים ושלהם פעילות אנטי-בקטריאלית.
שלום, בוקר טוב.
אז בוא ספר לנו איך אפשר למנוע זיהומים באמצעות טריקים ננומטרים.
במידה ואנחנו לוקחים את המוצרים הננומטרים שלנו, שיש להם יכולות אנטי-בקטריאליות מאוד מאוד גבוהות, וקושרים אותם לסביבת החולה או לסביבת האדם, אנחנו למעשה מקבלים שהסביבה למעשה מחסרת כל הזמן את החיידקים. זה מה שאנחנו...
אבל איך, השאלה היא, איך באמת הטכנולוגיה הזו מצליחה לגרום לחיידקים לא לסגסג על הקירות או על האביזרים שם?
יפה, מה שקורה ברגע שחיידק נוגע בקיר שיש בו את החומר שלנו, או בבת שיש בו את החומר שלנו, הוא למעשה מקבל כמו זצים חשמליים קטנים כאלה, ונוצרים כמו תופעות, כל מיני תופעות של שחרור רדיקלים חופשיים מהחיידק. וזה גורם לביקוע דופן את החיידק, וככה הוא מחוסל.
וואו. סוג של משהו שממש מפרק את החיידקים? כן, וואו.
ממש מפרק אותם, מפרק את דופן הבקטריה. וככה החיידק מחוסל. זאת אומרת, הם לא יכולים לחיות על המשטחים שלנו.
עכשיו, אספר לנו איך זה עובד, איך החלקיקים הננומטרים מצליחים לפרק את החיידקים?
יפה, זה מבנה מאוד מאוד מתוחכם. שאני אכנס קצת להיבטים מדעיים, אבל הוא מורכב ממעין אגלומרציה גדולה של חלקיקים שנקראים קוואנטום דוטס. והמבנה הזה, קוואנטום דוטס זה חלקיקים מאוד מאוד קטנים, יותר קטנים מננו. וזה מבנה שנקרא מבנה קורשל. קורשל זה מבנה שיש לנו מעטפת על גבי מעטפת. Okay. המבנה המתוחכם הזה יוצר את התופעות האלה שדיברנו עליהן. למעשה החומר שלנו לא צריך לזלוג כדי לחסל את החיידקים, אלא מספיק שהוא שם. הוא שם בצורה שלו, והחיידקים פשוט לא יכולים לחיות עליו כי הם חוסלים במיידי.
וואו, נשמע too good to be true, וזה משהו שבדקתם אותו והוא עובד.
בדקנו אותו עובד, מעבר לזה בדקנו אותו על חיידקים עמידים. חיידקים כגון מרסה, KPC, VRE, אלה חיידקים מאוד מאוד אלימים בבתי החולים. מי שחוטף את החיידק הזה יכול להיות בסכנת חיים. שמנו את החיידקים האלה על תחבושות שלנו, שמנו כמות מאוד מאוד גדולה. באחת התחבושות שמנו מיליארד חיידקים, שזאת כמות עצומה, והתחבושת שלנו חיסלה את כל החיידקים תוך פחות משעתיים.
וואו, טוב, אנחנו בימים אלה עוסקים בנגיף הקורונה. איך הטכנולוגיה הזו מתמודדת עם נגיפים? היא יעילה?
היא אמורה להיות יעילה. אנחנו כרגע עורכים סדרה של בדיקות כנגד הקורונה, ספציפית לקורונה. אותו מנגנון פעולה באמת מחסל את הקורונה. אנחנו כרגע בבדיקות מעבדה שיצאו לנו הוכחה ממש מדעית שאנחנו מחסלים את הקורונה. וברגע שאנחנו מביאים את הוכחה הזאת, יש לנו כבר סדרה של הזמנות ממשלת סין וממשלות מקומיות שם שרוצות את המוצרים שלנו.
אני כבר מזמין אצלכם חליפה כמובן להופעות, שפשוט אני לא אוכל להידבק בנגיף הזה. אבל
גם להופעות זה טוב, כי ריחות בבגדים נוצרים כתוצאה מבקטריות. אם נצליח לחסל את הבקטריות בביגוד, אז גם לא יהיה ריח. זה מעניין גם.
וואו, מדהים. טוב, צריך באמת להבין את עקרון הפעולה של המשטחים האלה שאתם מייצרים, אבל אנחנו מבינים שבסופו של דבר מדובר במשהו פיזי שאיכשהו פשוט הורג את החיידקים, נכון? ואת הווירוסים כנראה מפרק אותם, כן.
כן, וירוסים אנחנו חכים לתוצאות של מעבדות, אבל כנראה שזה יחסה גם וירוסים. טוב מנגנון.
טוב, אז אנחנו מאחלים לכם שבאמת תצבעו קירות עם החומר הזה. אתה בעצמך, נכון? מברשת, צבע וקדימה.
בהחלט, אני נכנס לשיפוץ בבית, והבית שלי יצבוע עם הצבעים שלנו.
אתה מתחיל מהבית, אתה אומר, אוקיי.
כן.
טוב,
כן.
תודה לך רונן סרוסי, מנכ"ל ננו סונו, תודה לך.
תודה לך, להתראות.
ואנחנו ממשיכים לפגמים. האם יש לך פגמים, יונתן גת?
לא יודע, לא חושב. אז באמת היא לא חושב.
אתה נטול פגמים.
אני כן רואה פגמים אצל אחרים.
זה ודאי.
אתה יודע איך אני מעולה בדברים האלה.
ודאי יש.
אתה רוצה מאבחן של פגמים.
ומאוד הסקטים שבהם אתה עוסק בפגמים. עכשיו, אנחנו עוסקים בפגמים שמשתילים בכוונה, ופותחים פתח לעולם חדש של מטה חומרים.
אוקיי. מה זה מטה חומרים?
זה בדיוק זו השאלה הראשונה שגלגלתי לפתחו של פרופסור יאיר שוקף, חוקר בבית הספר להנדסה מכנית באוניברסיטת תל אביב. רק נקדים ונאמר, מדובר בשיטה חדשנית לתכנון מטה חומרים מכניים. הכוונה היא לחומרים שהמבנה שלהם הוא מעט אחר על ידי השתלה יזומה של פגמים. השיטה הזו פותחה על ידי חוקרים באוניברסיטת תל אביב.
משתילים פגמים? מכניסים פגמים?
ואז אפשר להשתמש בחומרים האלה בתחומים כמו תעופה, אריזות חכמות ואפילו בנייה של רכב שבמקרה של תאונה למשל ינתב את כוחות המעיכה רחוק מהנושאים.
מעניין.
למשל, כן. וואו. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור יאיר שוקף.
שלום, שלום.
טוב, אנחנו נשמח קודם כל ללמוד מה זה מתח חומרים ואז נבין איך אותם פגמים יזומים עוזרים לנו להגיע לאותם חומרים.
חומרים טבעיים בטבע מורכבים בדרך כלל אטומים ומולקולות שמסודרים איכשהו במרחב, והסידור המרחבי שלהם קובע את התכונות הפיזיקליות של אותו חומר, את הקשיחות המכנית שלו, את ההתנגדות החשמלית שלו ועוד הרבה דברים נוספים. בעצם מתח חומרים אלה חומרים שאנחנו מתכננים ומהנדסים בצורה יזומה על ידי שימוש באבני בניין שהן הרבה יותר גדולות מהסקאלה של אטומים ומולקולות, ואנחנו בעצם חוקרים איך המבנה והצורה של אבני הבניין האלה משפיעים על ההתנהגות הפיזיקלית של אותו מטה חומר.
אוקיי, זאת אומרת שאלה חומרים שאתם לא מבצעים בהם שום שינוי כימי, החומר עצמו נשאר אותו דבר, זאת אומרת הוא נשאר עשוי מאותה תרכובת או מאותם יסודות, אבל אתם כן עורכים שינוי במבנה שלו.
נכון, בדיוק. אנחנו משתמשים בחומרים כימיים קונבנציונליים לחלוטין, אבל בעצם אנחנו יוצרים איזושהי היררכיה, איזשהו מבנה בסקאלה גדולה יותר, אבל לא רק מחכה את הכבישים שקיימים בטבע, אלא גם יכול ללכת מעבר לזה, לכל מיני תכנונים גיאומטריים שלא קיימים בטבע.
אוקיי, אם תוכל לתת לנו דוגמה ספציפית, כי אני קראתי בפרסום עצמו שלכם דוגמה נהדרת על נייר, שגם אותו אפשר לשנות מעט, אפשר לקמת אותו וכולי, ואז מרוויחים כל מיני תכונות אחרות, נכון?
נכון, בדיוק. אז גיליון נייר זו דוגמה מצוינת. אנחנו, אם תיקח גיליון נייר, בלי לשנות שום דבר בהרכב הכימי שלו, ואפילו בלי לקרוא אותו או לחמם אותו, אתה יכול פשוט למעוך אותו או לקפל אותו ולקבל או כדור נייר לא מסודר, או אם אתה יודע לקפל יפה תוכל לבנות ממנו באוריגמי כל מיני צורות נחמדות ומעניינות, וההתנהגות המכנית של אותו מבנה שתצור על ידי הקיפולים והקימותים של הנייר יהיו לו תכונות מכניות שונות לחלוטין מאשר דף הנייר השטוח שהתחלת ממנו.
אז באמת, איזה תכונות מכניות אפשר להרוויח כתוצאה מהינדוס החומרים האלה ברמת המבנה?
אז דבר אחד שאנחנו הקדמנו באמת בעבודה האחרונה שלנו, היכולת לנטל כוחות לאזורים מסוימים בחומר. כלומר, חומר רגיל, כשאנחנו לוחצים עליו, או נותנים לו מכה, הכוחות בתוך החומר מתפזרים בצורה פחות יותר אחידה וממרחים לכל הכיוונים. באמצעות התכנונים האחרונים שלנו אנחנו מציעים כל מיני שיטות שאפשר להשתמש בהן בשביל לגרום לקוחות להתרכז דווקא באזורים מסוימים בחומר ולהשאיר אזורים אחרים בחומר פחות מושפעים מהכוחות החיצוניים.
מה שמוביל אותי לעוד משהו שהופיע בפרסומים שלכם, שאפשר לנצל בדיוק את התכונה הזו שאתה מדבר עליה, כשמתכננים כלי רכב, למשל, במקרה של תאונות, פיזור האנרגיה עשוי להגן טוב יותר על הנושאים, נכון?
בהחלט, אז שוב, אני רחוק מלהיות מומחה לכלי רכב, אני מתאר לתמי שכבר עכשיו יש הרבה מאוד מערכות גם מכניות פסיביות וגם מערכות אלקטרוניות פעילות שעוזרות לנתב את הכוחות למקומות שפחות כואב לנו הלב מזה שהם מאחו, אבל בהחלט אפשר להשתמש ברעיונות שלנו גם באמת בשביל לתכנן חומרים או מתח חומרים שיעשו את הדברים האלה בצורה יותר יעילה.
עכשיו, כדי להגיע לאותם מתח חומרים, אתם שתלתם בצורה יזומה פגמים. אז מה הם אותם פגמים שבעזרתם אפשר להגיע, למשל, לפיזור אנרגיה שונה של החומר?
בדיוק העבודה האחרונה שלנו נוגעת להשתלה של פגמים. אנחנו יכולים לפתוח מתח חומר כמו גביש מושלם, שבו יש לנו איזושהי דוגמה שחוזרת על עצמה בצורה מחזורית מושלמת, אבל לאור העובדה שאנחנו יוצרים ובונים את המתח חומרים האלה, אנחנו יכולים בצורה ידנית, אז שאנחנו רוצים לגרום לגביש הזה לא להיות מושלם יותר. ובעצם אנחנו מצאנו שיטה חדשה לייצר מתח חומרים שאפשר להכניס אליהם בצורה מאוד מאוד מבוקרת, פגמים, כלומר מקומות שבהם איזושהי תכונה של הסדר שקיים במתח חומר נשברת, והפגמים האלה יכולה להיות השפעה מכנית ארוכת טווח.
אז בואו באמת קצת נרחיב על התכונות שנוכל להרוויח מהשיטה הזו, אם יש לך עוד כמה כיוונים או דוגמאות מלבד פיזור האנרגיה, מה עוד נוכל להרוויח משינוי מבנה של כל מיני חומרים?
דמיין לעצמך שיש לך גלימה שכשאתה לובש אותה, אתה רואה ואיננו נראה, אז אנחנו, בעצם יש הרבה מאוד אנשים שעובדים וגם בהצלחה מסוימת על לייצר הסתרה כזאת, או מבחינה אופטית, באמת שעם העיניים לא נוכל לראות איזשהו עצם שנמצא מאחורי גלימת הקסמים הזאת, או לגבי הסתרה מכנית, כלומר שגלים אקוסטיים, גלי קול, שבדרך כלל נעים במרחב ופוגעים באיזשהו גוף וככה מוחזרים, וככה אנחנו יכולים לזהות דברים באמצעות מכה למשל, דמיין לעצמך שתוכל לשים מולך או לעטוף את עצמך או את המטוס שלך באיזושהי גלימה כזאת שגורמת לזה שגלי קול לא יוחזרו.
טוב, אם הגענו לגלימת העלמות גם של מטוסים וגם של בני אדם, קנית אותנו. תודה לך על השיחה הזו, פרופסור יאיר שוקף, חוקר בבית הספר להנדסה מכנית באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
בשמחה.
ואנחנו עוברים אל האוסקר. האם צפית בסרט הג'וקר?
בטח, פעמיים.
פעמיים. אני עדיין לא, אבל
כדאי לך.
כן, אה?
טוב. ממש מצוין.
בשבוע עסקנו בשאלה האם המחלה שמוצגת בסרט של הג'וקר. נכון.
הצחוק בלתי נמנע.
בדיוק. הצחוק הבלתי נשלט הזה היא מחלה שבאמת קיימת. שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך הנוירולוגי, מנהל המרפאה לכאבי ראש במרפאה להעצמה גופנית במרכז הרפואי תל אביב איכילוב.
בוקר טוב.
יש מחלה שגורמת לנו להתפרץ בצחוק בצורה לא נשלטת?
כן, זאת מחלה אמיתית, היא קיימת, היא לא שכיחה ברוך השם, אבל היא קיימת בהחלט, זאת מחלה אמיתית.
מה קורה אצלנו במוח שגורם להתפרצויות הצחוק האלה?
המחלה הזו נקראת בעצם איזשהו סוג של אי יציבות רגשית או אי שליטה רגשית, והשם המקצועי שלה הוא צחוק ובכי פתולוגים, כשבעצם מה שקורה, המנגנונים ששולטים בפעילות הזאת הם לא תקינים, ואז באופן פתאומי יכול להיות שבן אדם יתחיל לצחוק באופן לא רצוני, בלי שליטה, או גם לפקוט בלי שליטה, או אפילו שזה מתחלף לפעמים.
מה, לא בעיה גדולה, אבל זה כן, פרקטית זה דבר שמפריע בחיים מן הסתם.
זה דבר נוראי, כן. אתה צוחק, הרי הצחוק בעצם הוא צריך להיות איזשהו בקונטקסט חברתי, כלומר אתה נמצא באיזושהי סיטואציה מתאימה ואתה צוחק, או באיזושהי סיטואציה אחרת אתה בוכה, זה צריך להיות קשור למצב שבו אתה נמצא, ופה בלי שום קשר, בלי שום הכנה, פתאום הופיע איזשהו צחוק כזה בלתי נשלט, צחוק פראי כזה, או בכי כזה, שפתאום אחרי כמה דקות או שניות נפסק, והבן אדם חוזר להיות כמו שהוא היה. זה out of context, זה לא מתאים לסביבה, וזה מפריע מאוד למטופל, לבן אדם ולסביבה שלו. עכשיו, חד משמעי.
הבעיה היא נוירולוגית פרסה, או שיש גם אלמנטים נפשיים, אם אפשר לבצע הפרדה או להבחין?
לא, זאת איננה בעיה נפשית, זה בעיה, יש גם מצבים של אי שליטה רגשית, נפשית, אבל המחלה הזאת היא מחלה אורגנית, זו מחלה שנגרמת מפגיעה במוח, במסלולים של המוח, והיא מחלה ממש מבנית, זאת אומרת, משהו קרה במוח.
וואו, מה עושים במקרה כזה מעניין?
תראה, האמת שכשראיתי את הסרט הזה, קצת ריחמתי על הבחור הזה, כי יש לזה טיפול היום.
יש תרופה שמתאימה לדבר. זה יכול לפגוע כמובן בסרט, אם מטפלים.
כן, אבל הוא באמת היה מסכן, תראה, זה לא נעים. אתה גם חלק גדול מהסרט כרוך בזה שהוא סובל מהדברים האלה ונפגע מהם, ולמעשה יש בזה טיפול. יש תרופה היום שאפשר לתחת אותה, והיא יכולה לעזור בחלק די גדול של המקרים.
וואו, אז יש תרופה, ובעיקר למדנו שיש מחלה כזו.
יש מחלה כזו,
לשמחתנו נדירה, כמו שאמרת.
המוח יודע לעשות את הדברים האלה.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים האלה, דוקטור אמנון מוסק, סגן מדען המערך הנוירולוגי, מנהל המרפאה לכאבי ראש, במרפאה להעצמה גופנית במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. תודה לך.
בבקשה.
ואנחנו מתקדמים לווירוס עם גנים לא מוכרים למדע, שהתגלה על ידי צוות מדענים מברזיל. נכון שהשבוע עסקנו גם בווירוס קורונה, כן, אבל מתברך שבברזיל התגלה וירוס, וזה לא משהו...
גנטיקה בלתי מוכרת.
נכון.
זאת אומרת, אי אפשר לדעת מה המוצא שלו, מזרחי, אשכנזי, אפשר לדעת אם האמא שלו פולניה.
קודם כל השד הדתי, ואחר כך כל השאר, ודאי, אבל לא יודעים, לא הצליחו להבין, הגנים שלו לא דומים לשום דבר שהכרנו, האם הווירוס מסוכן לאדם?
האם מדובר בחייזר?
האמת שלא, והוא גם לא מסוכן לאדם, אבל זו השאלה שבין היתר בררנו עם דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת סמינר הקיבוצים, מהבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וגם חבר בעמותת מדע גדול בקטנה ועמותת מידעת. דיברנו גם על הווירוס הזה, וגם הזכרנו עוד 2,500 וירוסים שמסתתרים ברקמות של בעלי חיים שהתגלו במחקר חדש, שבהם 600 חדשים למדע, אבל התחלנו בלעסוק באותו וירוס ספציפי שהתגלה על ידי צוות מדענים מברזיל.
בוקר טוב.
טוב, קצת מלחיץ אותנו, מה זה אומר שהגנים לא מוכרים למדע של אותו וירוס?
קודם כל אין מה להילחץ בכלל, כי אנחנו מדברים על נגיף של המבות, זה לא נגיף של אדם בכלל, כך שרוב הסיכויים שבכלל אין לו, הוא לא ידביק בני אדם בכלל, והוא לא יגרום בהם לשום דבר. זה נגיף שתוקף המבות, ובמקרים מסוימים מפוצץ את המבות האלה, אבל המבות זה לא בני אדם.
אם כן, אז יש לנו בשורות מלחיצות לאמבות שמאזינות לתוכנית.
כן, אנחנו מגלים באמבות המון המון נגיפים, והמון נגיפים מאוד מאוד מעניינים. יש שם, התגלו באמבות נגיפי ענק, ונגיפים גמדיים, ונגיפים טפילים.
זהו, שבאמת במאמר עצמו מדברים על נגיפי ענק. מה זה אומר וירוס ענקי?
נגיף ענק זה נגיף שהוא בגודל של חיידק.
אתה
יכול לראות אותו במיקרוסקופ ולא במיקרוסקופ אלקטרוני.
אז בוא באמת שוב נדבר על ההבחנה הזו. חיידק זה משהו יותר גדול מווירוס, והוא בעיקר משהו חי, נכון? חיידק הוא חי לגמרי?
חיידק זה משהו חי, זה תא, זה תא חי, זה תא שמכיל חומר תורשתי ומשחל חלבונים, ויש לו יכולת קיום בדרך כלל עצמאית. נגיף זה טפיל מוחלט, זאת אומרת, זה בעצם רק חומר תורשתי עטוף, אין בו מערכת לייצור חלבונים, חסרים בו המון דברים שיש בתאים רגילים, ובהחלט יש אנשים שחושבים, ואני ביניהם, שזה בכלל יצור חי. זה ישות ביולוגית מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד חשובה, אבל לא מדובר על יצור חי.
לא מדובר על יצור חי. עכשיו, אנחנו מכירים את כל סוגי הווירוסים? אני משער שזה משהו שהוא...
אנחנו לא מכירים את כל סוגי הווירוסים. אנחנו כל הזמן מגלים וירוסים חדשים, אבל בניגוד לפעמים האחרונות, בדרך כלל שאנחנו מגלים איזשהו וירוס, אז אנחנו מגלים בכל מיני דברים שמוכרים לנו מווירוסים אחרים. החידוש בווירוס הנוכחי, כן, זה שלא מצאנו בו שום דבר שמוכר לנו מנגיפים אחרים. ולכן זה בעצם קבוצה חדשה לגמרי, שבכלל מעוררת בכלל שאלות, מאיפה באים הווירוסים האלה? כי בדרך כלל אנחנו מדברים, כשאמרים על תאים חיים, שכולם התחילו מאב קדמון משותף, אי שם בעבר. זה אנחנו יודעים היום בוודאות, לגבי כל התאים שאנחנו מכירים היום, כי יש להם מאפיינים משותפים. מאיפה באים הווירוסים? זה דבר שאין לנו תשובה עליו.
זאת שאלה מצוינת באמת, מאיפה מגיעים, האם יש איזה עץ שאפשר לסרטט את הקשר בין הווירוסים?
לא, זה בדיוק העניין, שלגבי וירוסים אנחנו לא יכולים לעשות את זה. יש כל מיני מחשבות שהן רידוקציה של תאים, זאת אומרת שתאים שאיבדו כל מיני יכולות, אבל זה רק השערה, זה לא מבוסס מדעית עדיין בכלל. יש כל מיני, ממש אנחנו, יש לנו בעצם איזשהו חור גדול במידע, אנחנו פשוט לא יודעים. והקבוצה הזו רק מחזקת את זה, כי פה פתאום יש לנו נגיפים שאין להם שום קשר לאף נגיף אחר. אז מאיפה הם באו? אבל עובדה, הם קיימים, ואנחנו כל הזמן מגלים נגיפים חדשים.
וזה בסדר שזה כך, וכפי שאמרת במקרה הזה, אזהרת המסע היא רק לסנדליות. זאת אומרת, אין לנו מה לחשוש מהווירוס החדש.
אפילו, לא לסנדליות.
לא סנדליות, המבות, סליחה, נכון, אוקיי. אתה רואה? אפילו, הנה, אז לא נלחיץ כמובן את
ה... כן, ואנחנו מוצאים נגיפים חדשים כל הזמן. הפחד הגדול, במרכאות, זה שאנחנו נמצא איזשהם נגיפים חדשים כתוצאה מהפשרת השלגים בכל מיני מקומות.
נכון, שעל התופעה הזו באמת דיברנו לאחרונה, שבגלל התחממות הגלובלית והפשרת שלגים, פתאום תצים להם וירוסים שהיו מהסוג של קפואים מתחת לאדמה?
כן, שהיו קפואים בתוך מאחסנים, ויכולים גם להיות קפואים בתוך גופות של בני אדם, למשל, ומדברים כאלה אנחנו חוששים, אבל בינתיים עוד לא קרה שום דבר כזה, ואם זה יקרה, לי לפחות יהיה מאוד מעניין, אני לא יודע מה יקרה חוץ מזה, אבל זה לדבר בזמנות אחרת.
מה שחשוב זה שיהיה מעניין.
כן, זה בטוח יהיה מעניין.
בטוח, אבל מעניין שאנחנו באמת, כפי שאמרת, אנחנו לא מכירים את כל הנגיפים בעולם, כל הווירוסים, וככל נראה...
אנחנו, ככל שאנחנו מחפשים יותר, אנחנו מוצאים יותר, ומוצאים אלפים כל הזמן, מוצאים גם הכתבה שאתם מצאתם, ששלחתם אליי, מדברת על המון נגיפים שמוצאים בכל מיני מקומות.
נכון, גם דיברו שם על 2500 וירוסים שמסתתרים ברקמות של בעלי חיים שהתגלו במחקר חדש, ש600 מהם הם חדשים למדע, זאת אומרת, זה משהו...
זה נורא חשוב אולי לציין שיש להם, מלבד זה שהם גורמים למחלות, כן? או שגורמים לפיצוץ של התאים שאותם הם מדביקים, יש להם כנראה חלק מאוד מאוד חשוב באבולוציה של כל מיני יצורים. תסתכל על הגנטיקה של חיידקים. אז למשל, בגנום של איקולי יש 8% נגיפים. שמשולבים בגנום שלו, זאת אומרת, גנום של נגיפים שישתלב בגנום.
אז מה המשמעות? כי גם אומרים שאנחנו בני האדם, הגנום שלנו גם הוא מכיל גנים של וירוסים. מה זה אומר?
נכון. זה אומר שאי שם בעבר הנגיפים האלה השתלבו בגנום שלנו ותרמו לאבולוציה שלנו. באיזה צורה בדיוק אנחנו לא יכולים להגדיר עדיין, אבל אם אנחנו יודעים שהם קיימים שם, יש אפילו נגיפי RNA, לא נגיפי DNA, הרי החומר התורשתי שלנו הם DNA, הוא DNA. יש נגיפים שהם נגיפי RNA, שזה חומר קצת שונה, שהוא גם נמצא בתאים שלנו, אבל לא בתפקיד של חומר תורשתי. ונגיפי ה-RNA נמצאים גם, העתק DNA שלהם נמצא קומוזומים שלנו.
וואו.
אנחנו לא יודעים להסביר את התופעה הזו, אבל אנחנו רואים שיש המון נגיפים בהיסטוריה האבולוציונית שלנו. מה התפקיד שלהם? אני יודע שבצרעות למשל יש להם תפקיד ביכולת שלהם להיות טפילים על זחלים של פרפרים. אבל למשל, יש כל מיני דברים עכשיו לגבי חיידקים שגורמים למחלות, יש הרבה חיידקים שהנגיפים בעצם גורמים להם להיות אלה שהם שמפרשים להם רעלנים מסוימים וגורמים להם להיות גורמי מחלות, כמו מחלת הקרמת, כמו מחלת השנית, הסקרלטינה. כך שיש לנו תופעות מדהימות שנגרמות על ידי נגיפים בתוך המאחסן שלהם שתורמים לשרידות של המאחסן. זאת אומרת, הם לא רק גורמי מחלות, יש להם תפקידים מאוד מאוד חשובים אחרים.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, וזה באמת נושא מרתק, וכפי שאמרת, שוב, יש וירוסים שפוגעים בבני אדם, אבל אפשר גם לרתום וירוסים לטובתנו, וזה משהו...
אנחנו משתמשים היום בריפוי גנטי בנגיפים, שאנחנו משלבים בהם כל מיני תרופות וכל מיני חומרים שאנחנו רוצים להחדיר לתאים, וזה בהחלט גם אחת הטכנולוגיות הגנטיות שמעניינות היום.
מדהים. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג מהאוניברסיטה הפתוחה, סמינר הקיבוצים, מהבלוג חיידקים נגיפים ושאר ירקות, וגם העמותה מדע גדול בקטנה ומידה. תודה לך.
יום טוב.
ואנחנו מתקדמים, מחר יום שישי. מה אתה עושה ביום שישי?
יום שישי אנחנו מדליקים נרות, בוצעים חלה, מפזרים עליה מלח, ואחר כך קוראים את העיר ומחללים שבת.
אוקיי, אנחנו מכבדים את האמונה הקונטרוברסלית שלך. אנחנו רוצים להזכיר שביום שישי מחר מציינים ברחבי העולם 30 שנה בדיוק לצילום האיקוני פייל בלו דוט של הגשושית וויג'ר אחת. תמונה שצולמה על ידי הגשושית וויג'ר אחת. התמונה נקראת נקודה כחולה חיוורת. התמונה צולמה ב-1990 ממרחק של, שים לב, יותר משישה מיליארדי קילומטר מכדור הארץ. זאת אומרת, אם סלפי זה מאוד קרוב, אז זה הכי רחוק מסלפי.
לא יודע, אני מרגיש שצריך שם ריטוש.
מיליארד, אי אפשר, כי זו נקודה, ממש רואים נקודה אחת.
אז אתה צריך לרטש אותה.
ואז הכל יהיה
כלום. נו, שאתם מוסיפים את הצבעים האלה מסביב. הילה כזאת.
וורוד. אוקיי, הצילום הזה נבחר לאחד מהסרט צילומי
השפם של גראוצ'ו מרקס.
ודאי הצילום הזה נבחר לאחד מהסרט צילומי חלל החשובים בעולם. הנה השיחה שערכנו על התמונה המונומנטלית הזו 30 שנה מחר לצילום האיקוני פייל בלו דוט נקודה כחולה חיוורת. שיחה שערכנו עם פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל.
בוקר טוב דודו, שלום.
מה מרגש כל כך בצילום עצמו? שוב, אני אתמול באמת חיפשתי כדי שוב להתבונן בצילום, כמעט ולא רואים שם כלום, ממש
כן, נקודה. נכון, אתה צודק. כן, כן, זה בדיוק, זה פיקסל אחד כחול, כן. חלחל, צריך להיות חדי עין, לראות אותו, ובאמת רואים מין נקודה קטנטנה שם על פס כזה שהוא מציין את מישור המלכה, שזה המישור שבו מקיפים כל כוכבי הלכת את השמש, ואני חושב שזו תמונה נפלאה, כי היא מראה את אפסותנו הקוסמית. כשאתה רק מתרחק קצת מכדור הארץ, פתאום הגישה האנתרופוצנטרית הזאת של אנחנו במרכז והכל סובב סביבנו, מאבדת ממשמעותה ומתוקפה, ואתה רואה שכדור הארץ הוא רק נקודה אחת קטנטנה, ממש אולי אפילו חסרת משמעות בקונטקסט הגדול, אבל כמובן שהמסר היה הפוך. וזה היה הרעיון של קארל סייגן, אותו אסטרונום אמריקאי, חוקר כוכבי לכת, אחד מההוגים והמחנכי מדע הגדולים של כל הזמנים.
כן, גם
את הסדרה הקוסמוס.
ודאי, שודרה בימי שישי בערוץ הראשון דאז, הייתה סדרה מרתקת.
דודו, אז גם אתה היית צופה יפה.
ודאי.
ברור, סדרת קאלט, ואגב שודרה בגרסה חדשה עכשיו עם, בוא נאמר, אנימציות ופירוטכניקה קצת יותר גדולים, אבל
אני מוכר לומר שאני אוהב את הסדרה המקורית יותר,
נכון, הייתה מהפנטת. הייתה בתמימות נוגעת ללב ויופי, וקארל סייגן, אותו אדם, ביקש מצוות וויג'ר, מ-JPL, ה-Jet Propulsion Lab בפסדינה, קליפורניה, לעשות מין מחווה כזאת ולצלם אחורה את הנקודה שממנו יצאה החללית 30 שנה לפני זה, כן, ב-77. ואז ב-1990, 14 לפברואר, ולנטיינס דיי, נאסא תמיד בוחרת תאריכים כאלה שקל לזכור אותם, והם פשוט סוברו את המצלמה אחורה וראו את הגודל של כדור הארץ, שהוא פחות מפיקסל בתמונה, והפיקסל המואר הזה על ידי אור השמש, כי הרי כדור הארץ מחזיר את אור השמש לחלל, ורואים גוון תחלחל, ולכן הוא קרא לתמונה Pale Blue Dot, נקודה תחלחלה חיוורת, שהיא בעיניי, אתה יודע, אם יש שלוש תמונות איקוניות מעידן החלל, אחת זה Earthrise מ-68, שרואים את כדור הארץ זורח מעל שמרת הירח על ידי האסטרונאוטים של אפולו 8,
כן.
השנייה זה The Blue Marble, או כדור החרסינה התחלחל מ-1972, אפולו 17, שרואים את כל יופיו של כדור הארץ מ-150 אלף קילומטר, וזאת, הפייל בלו דוט, מה-6 מיליארד קילומטר, תמונה פשוט איקונית, מדהימה ביופייה. רק לסבר את אוזני המאזינים, וויג'ר אחד, נמצאת עכשיו במרחק הכי גדול של כלי רכב חללי, כלשהו שבנה המין האנושי, יותר מכמעט 20 מיליארד קילומטר מכדור הארץ, וממשיכה להתרחק מאיתנו, במהירות מסחררת של 38 אלף מייל בשעה, וכאשר רוצים לשלוח אליה פקודה, למשל, אם רוצים לבקש ממנה למדוד משהו, והיא מודדת אגב, זה לוקח כמעט 21 שעות. One way. One way, זאת אומרת שלחזור, לשלוח פקודה לחללי, זה 20 שעות ו-36 דקות, ועד שהיא מבצעת הפקודה ושולחת חזרה את הנתון, זה עוד 20 שעות ו-36 דקות.
האור לא עובר מספיק מהר. קצב העברת הנתונים.
כן, אבל זה הדוד אלברט כבר קבע מזמן. לאור יש מהירות סופית בחלל.
לא מספיק מהר.
צריך להתאפק בה.
וואו. אז פשוט זו בקשה לצלם את כדור הארץ, ככה כסוג של מחווה, כדי לראות איך הוא נראה ממרחק הזה? וואו.
נכון, כן, הוא עשה יותר מזה, זאת אומרת, זו תמונה שהיא חלק מרצף של כמה תמונות של ניסו לתפוס את כל מערכת השמש ולצלם עוד פלנטות. צילמו גם את צדק ואת שבתאי ואת נוגרב, מאדים, כאילו פמילי פורטרט, לא באותו פריים הכל, כי כל אחד היה במקום אחר.
וואו.
והצבע שלנו הוא הכי בולט, כי אנחנו כחולים, מטה אחרים שהם מאדים אדום, נוגה גוון צהבהב וכדומה.
וואו, טוב, האמת שבאמת מרגש, מרחק של 6 מיליארדי קילומטר, ודאי אנחנו דור הסלפי, תרשה לי להכניס את עצמי לתוך הדור הזה, יודעים להוקיר מרחק כל כך גדול בין האובייקט המצולם לבין הצלם.
כן, אמרת משפט נהדר, כן. זה יופי של הגדרה, נכון, זה היה מין סלפי של וויג'ר שלקחה את ההום בייס, מאיפה הוא יצאה ולאן היא הגיעה. אגב, יש אומרים ש... בקץ ההיסטוריה, כן? כשאולי כבר לא נהיה פה, המין האנושי, כמה מאות מיליוני שנים אל העתיד, השריד היחידי שישאר מאיתנו, זה שתי החלליות האלה, וויג'ר 1 ואחותה
וויג'ר 2. שפשוט יצאו ממערכת השמש ופשוט משתות להם?
הם משתות ברחבי הגלקסיה, ואם אי שם, אי פה, כמו שאתה אוהב להגיד, יש איזושהי תרבות חוצנית, שמסתכלת על מה שקורה, אז אם היא תלכוד את וויג'ר 1 או את אחותה וויג'ר 2, זה השריד היחידי של המין האנושי, שהיינו אי פעם קיימים.
גם משהו להשאיר אחריהם.
שלהם גם את הצלחות האלה, את התקליטים האלה, עם
כל מיני מזכרות במין האנושי. לזה בדיוק התכוונתי.
אז אולי כן טוב שאנחנו שלחנו את זה, כי היו שנים שהצטערנו ששלחנו את המידע הזה, לא? כי פחדנו שחייזרים בסוף ילמדו עלינו יותר מדי, ואז יתקפו אותנו. אז זה בסדר גמור. טוב, תודה לך על ה... טוב, אנחנו נזכור את היום הזה ביום שישי, אם אתם תזכרו ביום שישי לעצור לרגע ולזכור את העובדה ש30 שנה לאחור צולמה תמונה במרחק של 6 מיליארדי קילומטר מכדור הארץ. פרופסור יואב יאיר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
חן חן.
ואנחנו עוברים אל העניין הבא, האם בקרוב נאלץ להיפרד מחברותינו הגחליליות?
לא יודע, אני... קשה לי עם פרדות, במיוחד מגחליליות.
ודאי.
וזה תמיד שיחה לא נעימה.
אף פעם זה לא נגמר טוב איתן, אתה אומר. אי אפשר להישאר ידידים.
לא, אתה יודע, כל אחד ממשיך בדרכו. לפעמים זה לא מסתנחרן.
זה אולי באמת נעזר...
החיים שלנו הולכים לכיוונים אחרים, הגחליליות כל הזמן מגחללות כל הזמן. ואתה יודע, אני פה בזה, בתאגיד השידור הציבורי, אנחנו לא יכולים להיפגש פה, אין כניסה לגחליליות.
אני מחכה לסיומו של המונולוג.
סיימתי,
כדי...
אוקיי.
אוקיי, מינים רבים של גחליליות עומדים בפני סכנת החדה, והסיבה לכך היא, אנחנו כמובן. כמה דברים שאנחנו גורמים לחברות הקטנות, אובדן בתי גידול טבעיים, זיהום אור וחומרי הדברה. הנה השיחה שערכנו עם דוקטור נטע דורצ'ין, עוצרת אוסף החרקים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב, אנטומולוגית בסגל בית הספר לזואולוגיה.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח לשמוע יותר בפירוט מה מחסל או מרחיק את הגחליליות.
כמו שאמרת, סיכמת את זה די יפה. שלוש הסיבות העיקריות הן באמת הרס בתי גידול. הרבה מהמינים של הגחליליות הן ספציפיים לבית גידול מסוים, ויש להם דרישות אקולוגיות מסוימות, וכשבית הגידול נהרס עקב פעילות אדם כזו או אחרת...
הכוונה היא למה? לכך שאנחנו פשוט בונים, מוחקים שדות?
או קוראים יערות, מייבשים מקווי מים, שוטלים כל מיני דברים שלא היו שם מלכתחילה, והצמחים האלה משתלטים על בית הגידול, למשל עקירת יערות טרופים ושתילה של כל מיני גידולים חקלאיים, פיתוח בנייה כמו שאתה מציין.
כן.
כל הדברים האלה גורמים להיעלמות של בתי גידול שתומכים במגוון מאוד גדול של חרקים ובעלי חיים אחרים. גחליליות זוכות לתשומת לב שוב ושוב, אנחנו שומעים על זה בגלל שזה פשוט תופעה בולטת. אלה חרקים שמתנהגים בצורה מסוימת שאנחנו רואים את זה ואנחנו רואים שזה נעלם. אבל זה משקף את המצב של הרבה מאוד מינים אחרים. זה לא ייחודי לגחליליות. פשוט משהו בולט.
מאחר מדובר בחרק שהוא זוהר וכולי, אז אנחנו שמים לב אליו יותר, אבל זה רק אינדיקציה לכך שמצבם של החרקים הולך והופך לגרוע יותר.
נכון.
כן. נחשבות לחרק מפונק יחסית? כי אני משער שכן, יש לחרקים יכולת הסתגלות לשינויים, כמו להרבה בעלי חיים אחרים.
יש להם יכולת הסתגלות מסוימת, בגבולות מסוימים. יש הרבה מאוד חרקים, זה לא ייחודי רק לגחליליות, שיש להם, כמו שאמרתי, דרישות אקולוגיות או צרכים
מסוימים. מה למשל?
כמו למשל הרבה גחליליות, הזחלים שלהם הם טורפים, והם מתמחים בעיקר ברקיחות, בחלזונות בעיקר, ולכן הם תלויים בבתי גידול לחים, ששם יש הטרף שלהם. ואז כשבית גידול לח נהרס, וזה דבר שאנחנו מכירים לצערנו טוב מאוד גם מישראל, אז פשוט המזון שלהם איננו, והצמחים שאולי הם קשורים אליהם לא נמצאים. יש גחליליות שנמצאות למשל רק ביערות מנגרובים, יערות מוצפים בדרום מזרח אסיה. וכשבית גידול כזה נעלם, אז פשוט נעלמים יחד איתו בעלי החיים, כולל החרקים שקשורים אליו, שמתמחים בבית גידול כזה.
עכשיו, אחת מהבעיות שאנחנו מציבים בפני הגחליליות היא זיהום אור, שאנחנו מדברים
נכון.
על הדבר הזה לאחרונה, והן גם הם יצורים שמאירים, נכון, הגחליליות? מדוע זיהום אור מבלבל אותם?
לגחליליות יש מנגנון שאנחנו קוראים לו ביולומינסנס, זה ייצור אור על ידי אורגניזם חי. אלה חיפושיות בעצם, גחליליות. ובדרך כלל לנקבות, לפעמים גם לזכרים, יש כושר ייצור אור, יש אזור מסוים בבטן שלהם שיש שם חומר כימי מסוים שתגובה כימית יוצר אור, והם משתמשים בזה לצורך חיזור בעיקר. נקבות מאותתות לזכרים ולהפך, ובצורה כזו הם מוצאים בני זוג. וברגע שיש מה שנקרא זיהום אור, זה פשוט מפריע. הם לא רואים אחד את השני. הם לא מסוגלים לאתר אחד את השני. לפעמים יש מינים שמשתמשים בזה כדי למשוך טרף. ופשוט לא מצליחים לקיים את ההתנהגויות הטבעיות שלהם, בין אם זה הזדווגות, בין אם זה מציאת טרף, פשוט משבש את כל אורח החיים שלהם. ומעבר לזה, זיהום אור גם משבש את מחזור החיים, לא רק את הפעילויות שהזכרתי. כל המנגנון של שעות פעילות בשעות אור לעומת שעות חושך משתבש כשיש תאורה.
מהשעון הביולוגי שלהן?
כן, בדיוק. כן. כן.
וואו, עכשיו, מוזכרים גם חומרי הדברה, זה לא משהו חדש, אנחנו משתמשים
נכון.
עשרות שנים בחומרי הדברה, זאת אומרת, מה חדש בחומרי ההדברה שפוגע בהן?
תראה, זה אפקט שמצטבר במשך שנים. למרות שיש בשנים האחרונות יציאה מהשוק של חומרים שנחשבים היום אסורים בשימוש, במשך שנים שהשתמשו בחומרי הדברה זה מצטבר בטבע. מצטבר אפילו אם זה בכמויות קטנות, עד למצב שבו הכמויות האלה כבר מראות השפעה לא הפיכה. אנחנו יודעים את זה גם מההשפעה על דבורי דבש, למשל. אחת הסיבות לקריסת הכברות המפורסמת של דבורי דבש, זה הצטברות של חומרי הדברה בסביבה שמשפיעים על פיזיולוגיה של הדבורים, משבשים את כל מחזור החיים שלהם ואת ההתנהגות.
באמת הזכרת את הדבורים, אנחנו חוששים שנאבד את הדבורים כי הן מאביקות ואנחנו זקוקים להן כדי לייצר פירות או לגרום לפירות איכשהו לצמוח. האם אנחנו זקוקים לגחליליות או ששוב, כפי שאמרת בתחילת השיחה, זה פשוט סמן למצב הגרוע של עולם החרקים?
אנחנו לא, כבני אדם, אנחנו לא זקוקים ישירות לגחליליות, אבל אנחנו זקוקים באופן כללי לכל המרכיבים של המערכת האקולוגית מסביב לנו, והרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה ההשלכות של היעלמות של מרכיבים במערכת הזו. הכל קשור אחד בשני. אנחנו גורמים להיעלמות של צמחים מסוימים או של רקיחות מסוימות, וזה גורר אחריו אפקטים שאנחנו לפעמים לא מודעים להם. ומעבר לזה, לא כל פגיעה בטבע צריכה להישפט לפי האם זה נוגע לי ישירות לצלחת שלי או לאיכות החיים שלי. יש פה מערכות שלמות שאנחנו פוגעים בהן, ויש להם איכות קיום בפני עצמם, גם אם הן לא מועילות או מזיקות לנו באופן ישיר. לא הכל נשפט ביחס לאיך זה נוגע לי כבן אדם באופן ישיר.
טוב, קיבלתי את הנזיפה המוצדקת הזו. צודקת, נכון, זכותן לחיות כמובן, גם אם לא מביאות תועלת לנו בני אדם או ישירות. אבל כפי שאמרת והזהרת, ובצדק, זו מערכת אחת, ואנחנו לא באמת יודעים מה ההשלכות של פגיעה בחרק זה או אחר. ובאופן כללי צריך לשים לב לעניין הזה. תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור נטה דורצ'ין, עוצרת אוסף החרקים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, אנטומולוגית בסגל בית הספר לזואולוגיה. תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום ליונתן גת לשעבר ג'אץ.
שלום דודו ארז.
איך עבר עליך השבוע?
ים של כוכבים,
נכון,
ואוסקרים, ויהלומים מחופפים.
טוב, בשעה הקודמת עסקנו בתת שאלה שקשורה לסרט הג'וקר.
כן.
בשעה הזו נפתח עם מחלה נדירה שקיימת בבני אדם, והיא התגלתה בחוליות זנב של דינוזאור, שחי לפני יותר מ-60 מיליון שנה. הדברים עולים ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב. המחקר המסקרן התפרסם בכתב העת Scientific Reports, ומי שהובילה אותו היא דוקטור הילה מאי, אנתרופולוגית ביולוגית ממרכז דן דוד לחקר תולדות האדם מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. איתה דיברנו.
בוקר טוב.
אז מה מחבר בינינו לבין הדינוזאורים? מחלה, בינתיים מחלה.
הרבה מחבר בינינו
לבין
הדינוזאורים, בוודאי. קודם כל, הבנה של האבולוציה באופן כללי, כולנו איזשהו תוצר של תהליך אבולוציוני.
כן, אנחנו מחר נחגוג כאן בתוכנית את יום דרווין. אוקיי, אז זאת אומרת
ש... נכון, והכל קשור.
כן. לא, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, שכן יש קשר.
תראה, אנחנו בסוף כולנו בעלי חיים, ומה שמאוד מסקרן בדינוזאורים זה שהם בסופו של דבר מין ששרד הרבה יותר ממה שאנחנו כנראה נשרוד. הם שרדו בסדר גודל של 160 מיליון שנה. אם אתה חושב על האדם, אנחנו סך הכל פה בסביבה, כן, הרצף שלנו זה 2 מיליון, אם אנחנו מסתכלים על כל העץ שלנו, אז סך הכל זה 7 מיליון, אבל ההומו שאנחנו התוצר שלו, הוא סך הכל 2 מיליון, והאדם המודרני קיים סך הכל 300 אלף שנה, סדר גודל. זאת אומרת, אז כדי ללמוד על אבולוציה, בוודאי שצריך לחשוב על הדינוזאורים ששרדו הרבה מאוד שנים.
מעניין, בדרך כלל אנחנו באמת נוטים לחשוב עליהם ככאלה שנכחדו במהירות יחסית, אבל מתברר שכן, את צודקת, המין האנושי ננזף ובצדק במקרה הזה, הם חיו הרבה זמן, כן.
נכון, ועכשיו מחלות זה מה שבסופו של דבר מניע את האבולוציה במידה רבה. כלומר, אנחנו מדברים על ברירה טבעית, אז מן הסתם היינו רוצים להאמין שמחלות לא ישרדו, נכון? כי הן פוגעות בנו, אז למה שישארו מחלות? אבל אז אנחנו מגלים שהנה יש מחלות שהן בעצם חוצות מינים וזמנים, ואנחנו יכולים לראות אותן גם בדינוזאורים וגם בבני אדם, ויש לזה משמעות מאוד גדולה מבחינת מה זה אומר, כי אם זה משהו שהוא כל כך כללי, אז זה אומר שיש איזשהו בג פה בתכנות. זאת אומרת, יש בג כללי בבעלי חיים, שאנחנו חלק מהם, וברגע שאנחנו מבינים שזה איזשהו תוצר לא תקין של פיזיולוגיה של גוף החי, אז אנחנו יכולים להבין ולנסות לעקוב אחרי הגורמים למחלות האלה. כלומר, ואם אני מסתכלת על בניסיון לפתור מחלות, אז אני יכולה לדעת שבעצם לא מדובר במשהו שהוא התנהגותי, סביבתי, התזונה שלנו, אלא משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב. וזה איזשהו רמז, איפה להתחיל בכלל לחפש את הפתרון למחלות מהסוג הזה שהן מחלות מאוד רחבות. ובלי קשר, אם אתה חושב על בני אדם ובעלי חיים ומחלות, אז אנחנו יודעים ש בין המחלות אולי שהכי מפחידות אותנו זה דווקא מחלות שמגיעות אלינו מבעלי חיים. אם אנחנו חושבים על הקורונה של היום או איידס, שזה מחלות שהגיעו בסופו של דבר מבעלי חיים, הן לא מחלות שלנו, מקוריות.
כן, וירוסים שאיכשהו טיפסו אלינו ועברו איזושהי אדפטציה מתאימה לפגוע בנו.
כן, אבל נכון, אבל אותו דבר מחלות מסוגים אחרים שאנחנו יכולים למצוא גם בבעלי חיים וגם אצלנו, ושם אנחנו בעצם יכולים להתחיל לחפש את הפתרונות.
מעניין, את אומרת שגם אפשר להתבונן על מחלות כעוד כלי עבודה של האבולוציה, זו גם גישה מעניינת מאוד.
נכון, למה מחלות שורדות?
לגמרי, אז בואו נדבר באמת על מה שמצאתם בחוליות הזנב של הדינוזאור, באיזו מחלה מדובר, ויש את זה לבני אדם היום, נכון? יש את המחלה
הזאת. נכון, אז זה איזשהו גידול, שהוא גם נחשב, הוא לא ממאיר, הוא גידול שיכול גם לעבור לבד, הוא בדרך כלל מופיע, זה גידול בודד, שיכול להופיע בעצמות הגולגולת, או בעצמות ארוכות, ולפעמים הוא גם מופיע בחוליות, בדרך כלל אנחנו רואים את זה בילדים קטנים, ולרוב זה נעלם לבד, וכן יכול לגרום אבל לכאבים מאוד חריפים, ולפעמים גם מקבלים טיפול תרופתי, לרוב סוג של טיפול כימותרפי כדי להעלים את זה.
עכשיו, למה הגידול הזה נוצר? זאת אומרת, שוב, כפי שאמרת, זה בג בתכנון?
אנחנו לא כל כך יודעים, הגורם לזה לא כל כך ידוע, עדיין לא עלו בעצם על המנגנון, שלמה המחלה הזאת קורית, חיפשו בהרבה מאוד כיוונים, עדיין לא יודעים. אבל בזה אני אומרת, להבין מאיפה זה הגיע ואיפה זה התחיל, יכול לעזור בסופו של דבר גם להגיע לפתרון של זה. עכשיו זו מחלה שהיא יחסית מאוד מאוד נדירה בבני אדם, מאוד קשה, יש מעט מאוד אנשים שסובלים מהמחלה הזו. אנחנו יודעים על הדינוזאור הזה שהוא היה דרך אגב פרס די צעיר, מסוג של הדרוזאור, שזה דרך אגב דינוזאור ענקי. זה דינוזאור שיכול להגיע עד ל-15 מטר אורך, כמה טונות במשקל. והוא חי עם זה בשלום, כנראה די הרבה זמן. מצאנו את הגידולים האלה בשני חוליות, ומה שבעצם עזר לנו לאבחן זה הטכנולוגיה שיש לנו היום.
זו שאלת השאלות, איך באמת מאבחנים מחלה כזאת בשלד, נכון? מה מצאתם? או מה נמצא, למעשה, בקנדה?
מה שנמצא, בעצם מה שאנחנו מוצאים במאובנים, בין אם זה אנשים או בעלי חיים, מאובנים זה רק עצמות.
כן.
ובאמת לאבחן מחלות בעצמות זה אתגר מאוד מאוד מסובך, כי הרבה פעמים מחלות שונות משאירות את אותם סימנים בעצמות. במקרה הזה, דווקא הגידול הזה משאיר סימנים מאוד מאוד דיסטינקטיביים, מאוד מיוחדים, בעצם שהם שונים מגידולים מסוגים אחרים. אז החשש הזה של מי שמצא את זה פלאונטולוגים ואנשים שחוקרים מאובנים בארצות הברית וקנדה, והם בעצם פנו אלינו כי הם חשדו שמדובר במחלה הזו, אבל לא היו בטוחים. ומה שאפשר לנו לעשות את האבחון הסופי זה באמת הטכנולוגיה שיש אצלנו במרכז, במרכז דן דוד, במכון שמוניס, שבעצם מראה בעצם על ידי סריקות CT ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו מגיעים למיקרונים בודדים, יכולנו לעשות שחזור גם של החוליה וגם של הגידול שהיה בתוך החוליה, יחד עם כלי הדם שהובילו עליו, ובעצם החללים שנשארים בתוך העצם, אנחנו יכולים לשחזר אותם. ויכולים לראות שלפי המבנה של הגידול הזה, גם הצורה במקרו וגם במיקרו, גם המבנים של העצם, אנחנו רואים שמדובר בגידול ככל הנראה הזה. להגיד לך ב-100% אני כמובן לא יכולה, כי אני צריכה רקמות רכות לאבחון סופי של הדבר.
עכשיו, מה המשמעות של ממצא כזה? ומה המשמעות באמת של ממצא כזה? על מה זה מעיד?
תראה, קודם כל, נתחיל מזה שדינוזאורים מסקרנים את כולם. אז החשיבות של זה בעצם ללמוד עוד על מחלות של חיות שנכחדו, שאני מסתכל בכל, אני מאמינה שבכל בית שני שיש בו ילדים יש גם איזה אטלס על דינוזאורים. זה ככה כיוון אחד, אבל זה לא באמת רק זה. כמו שאמרתי קודם, ללמוד על מחלות שהיו במינים שונים, יש להם חשיבות בניסיון ולפענח למה הן קורות, וגם לנסות ולהבין איך אנחנו יכולים לפתור אותן.
טוב, מסקרן מאוד, אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור אילה מאי, אנתרופולוגית ביולוגית ממרכז דן דוד לחקר תולדות האדם, מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך. ואנחנו ממשיכים לפרטיות. האם אתה משתף את חייך ברשתות החברתיות, יונתן גת לשעבר, ג'אק?
חיי הם כמו סטורי פתוח.
זאת אומרת, חייך הם הפקר, כמובן. אז מדוע אנחנו חוששים מאובדן הפרטיות שלנו, ובמקביל לא מפסיקים לשתף את החיים שלנו?
זה פרדוקס מעניין.
נכון. אז בפרדוקס הזה עוסק מחקר חדש מהאוניברסיטה העברית. אנחנו שוחחנו עם מי שערך את המחקר, דוקטור אייל פאר, חוקר בבית הספר למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית.
בוקר טוב.
אז איך מוסבר הפרדוקס הזה? אנחנו כל הזמן מתלוננים שהפרטיות שלנו נפגעת, מצד שני מעלים סטורים עם תינוקות, ילדים, החיים שלנו בכל מקום. מה אנחנו רוצים בעצם?
נכון, אז הפרדוקס הזה באמת זו תופעה מאוד מבוססת, שנחקרת ונמצאת הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד אנשים מנסים, הרבה חוקרים בתחום הזה מנסים להסביר אותה. אנחנו תוצאנו לא מזמן מאמר, אני ביחד עם שני עמיתים שלי, שניסינו להסביר את זה מנקודת מבט יחסית חדשה. בעצם מה שאנחנו מוצאים זה שיש כאן הבדל בין הכוונות ההיפותטיות של אנשים לגבי העמדות שלהם כלפי נושאים בעולם, לבין ההתנהגות שלהם בפועל. זאת הופעה שהיא ידועה גם מעולמות של התנהגות אנושית ופסיכולוגיה. יש הרבה פעמים פער בין הכוונות שלנו להתנהגות שלנו בפועל. אבל במקרה של פרטיות זה מקבל משנה תוקף, מכיוון שהרבה מאוד החלטות שמתקבלות לגבי הפרטיות שלנו מתבססות על מה אנשים מצהירים שאכפת להם, מה אנשים מצהירים בעצם שמעניין אותם, ולא על בסיס ההתנהגות שלהם בפועל. ולכן הפרדוקס הפרטיות גורם לנו בעצם בסופו של דבר להיות במצב שבו אנחנו חשופים להרבה מאוד התקפות שלוקחות מאיתנו מידע בצורה מפורשת ובצורה לא מפורשת, בצורה מוסתרת הרבה פעמים, ואנחנו חושבים שזה בסדר, אבל בעצם אנחנו חיים במצב שבו הרבה מאוד מהמידע שלנו זמין להרבה מאוד גופים, ואין לנו שליטה או אפילו ידיעה על זה.
אז מה, הפער הוא בין מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים לבין מה שאנחנו רוצים בפועל, לבין כן. רמת הפרטיות שאנחנו מצהירים שאנחנו זקוקים לה או שואפים אליה לבין מה שקורה דה פקטו?
נכון, נכון, בדיוק. אנחנו, כששואלים אותנו בסקרים או בשאלונים, וכאלה, אנחנו כולנו אומרים שאנחנו מאוד חשובה לנו הפרטיות, שאנחנו חושבים שהמידע האישי שלנו הוא חשוב, צריך להיות חסוי וכו' וכו'. אבל אז כשזה מגיע להתקין אפליקציה שזה משחק חדש של הילד, וזה שואל אותי האם אני מוכן שיהיה לזה גישה לאנשי הקשר בטלפון, אז אנחנו שוכחים כמה
בסדר,
חשובה הייתה
כן, הפרטיות נכון,
שלנו,
נכון,
ומעדיפים נכון. את הנוחות המיידית הספציפית הזאת.
חיים בשקע, את מוזמנת להצטרף לשיחה, אונה אלינגר, בבקשה.
להוסיף על מה שאתה אמרת, אני חושבת שבגלל המהירות שהמהפכה הזו קרתה, אנחנו לא מבינים את ההשפעה עדיין. זה תהליך שאני חושבת שצריך ללמד אותנו כציבור, כמשתמשים בכלים האלה, כמה מהר אנחנו מאבדים את זה, והמהירות שבה אנחנו עושים אשר אשר אשר, כדי להוריד את אותו משחק, בלי להבין את המחיר שאנחנו משלמים על זה.
נכון, נכון, אבל אני חושב, אני אוסיף על זה עוד, אני אומר שאני חושב שאנחנו היום מבינים שהרבה מאוד מההתנהגות של בני אדם היא לא רציונלית הרבה פעמים, ואנחנו פועלים בצורה שהיא בניגוד לעדפות האמיתיות שלנו. פה יש מקום להתערבות הרבה פעמים של קובעי מדיניות, כדי לקבוע בעצם כללים וכללי משחק לאותם שחקנים שהם יחסית חדשים, בשוק, שחקנים כמו פייסבוק, כמו גוגל וכולי, איך בעצם מותר להם לבקש מאיתנו את הבקשות האלה של גישה למידע. כי היום מה שהם הרבה פעמים עושים זה מנצלים את אותה אירציונליות שיש לנו בהתנהגות בהרבה תחומים, כדי לנצל אותה, כדי שנחשוף יותר מהפרטים שלנו. וזה לא רק יכול להסתכם בלחנך את האנשים, כל עוד הממשק והמערכות יהיו כאלה שמעודדות כברירת מחדל ועל ידי תמריצים כאלה ואחרים, הרבה פעמים תמריצים חברתיים יותר מאשר כספיים, כל עוד המערכות יהיו כאלה שמעודדות את החשיפה של המידע, אנחנו נצפה שיותר ויותר אנשים יחשפו יותר ויותר מידע, וסביר להניח שכמה שננסה לחנך אותם, הכוח של המערכות האלה והשימושים האלה, שהם באמת מאוד מאוד נוחים ושימושיים, יהיה חזק יותר מכל אמצעי של חינוך או הדרכה או הסברה שננסה לעשות.
טוב, זו נקודה מעניינת לא פחות, באמת כל עניין הרגולציה שמיד גם נעסוק בה כאן באולפן. תודה לך דוקטור אייל פאר, חוקר בבית הספר למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית, תודה לך.
בוקר טוב.
ואנחנו מתקדמים לקבוצת חוקרים שמתכוננת לצלול למעמקי האוקיינוס ההודי, לאזור המידנייט זון, האזור שנמצא כל כך עמוק עד כדי שקרני השמש לא מגיעות אליו, אבל בעלי חיים מסגשגים בו. צוות המשימה בהובלת חוקרים בריטים מבחן את בעלי החיים והשפעות שינויי האקלים על האזור הזה. אנחנו
גם משתכשכים בו?
אני משער שאין מילות מלהשתכשך, למרות שהם מוגנים בצוללת, אגב מדובר באחת הצוללות המתקדמות בעולם שיבצעו את המשימה הזו, היא נקראת limiting factor. שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור,
פרשת 4000 בבקשה, צוללת השביעית עכשיו.
הנה, בבקשה, סתירה, יופי. הנה השיחה שערכנו עם דוקטור מוסטפה אספור, חוקר אטמוספירה וגיאופיזיקה מהפקולטה למדעי הים במרכז האקדמי רופין.
שלום, בוקר טוב, בוקר טוב. טוב.
אנחנו נשמח להכיר את האזור הזה, שמתברר שלא חקרו אותו ממש לעומק תרתי משמע. איפה האזור הזה נמצא? מה יש שם?
כן, באמת ככה שנעשה את זה בצורה מסודרת, הים בדרך כלל נהוג לחלק אותו לארבע חלקים מרכזיים מבחינת העומק לפי הגעת האור. אז העומק הראשון זה עומק הפוט, מה שנקרא עד 200 מטר מפני הים, והעומק השני זה העומק של עד 1000 מטר, כלומר 800 מטר, שנקרא העומק של המידנייט, או מה שנקרא הדמדומי. כלומר, הגיע האור, אבל כמו הדמדומים ממש אצלנו...
אוקיי, אתה נשמע מאוד מקוטע, אבל הנה הבנו באמת את משמעות המידנייט זון, הכוונה היא לממש דמדומים, האור בקושי מגיע לשם.
והעומק השני זה העומק של המידנייט, וזה שאנחנו מדברים עליו, זה העומק הזה שבאמת כמעט לא מגיע בכלל אור לשם.
אוקיי, עכשיו איך העובדה הזו שאור לא מגיע לשם משפיעה על בעלי החיים במקום?
כן, אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו באמת בעלי החיים, רוב בעלי החיים שמתנהלים על הפוטוסינתזה והאור, וגם תיקח בחשבון שאור לא רק גם של פוטוסינתזה, אלא גם זה חום, זה גם מחמם את המים. אי לכך בגובה הזה של המידנייט, שאנחנו מדברים בערך בין 1,000 ל-3,000 קילומטר, זה אומר זה אזור שמאוד קר, קרנת השמש לא מגיעה לשם, ובעלי חיים להתנהל צריכים למצוא איזושהי אלטרנטיבה אחרת, על מנת להתנהל ולהתמודד עם החושך, עם האקטרו, אין תאורה, אין אור, ומצד שני גם שזה קר, צריך למצוא איזושהי אלטרנטיבות שיכולים להתנהל בתנאים האלה.
אז גם קר וגם אין אור, ואי אפשר לבצע פוטוסינתזה, ואי אפשר להשיג אנרגיה שהופכת לסוכר כנראה, וכו'. אז מה בעלי החיים באמת עושים?
אז זהו, אז בעלי החיים האלה, יש כאלה שפיתחו זוהרים כאלה, או שיש להם משהו כמו חשמל פנימי, ויש להם את הזוהר הזה של יכולים לזהור, יש להם את התאים האלה שיכולים לתת את הזוהר הזה בפנים, על מנת למצוא טורפים ולהתמודד בתנאים האלה הקשים האלה בתוך המים. ולכן יש כל מיני מגוון רב של בעלי חיים באזור המידנייט הזה שמתנהלים בצורה כזו או אחרת, שמתמודדים כמובן באזור שאין של אור ואין את הפוטוסינתזה כמובן, ולכן אין כמעט באזור המידנייט בעלי חיים שיכולים לעשות סוכר או מה שנקרא להשתמש באור, כי אין בכלל. אבל מה שכן שמה זה בעלי חיים שהם שונים ומגוונים בצורה בלתי רגילה, לפחות מה שראו ב-limited factor, זה הצוללת שצללה באוגוסט שעבר, וראו מגוון אדיר, אדיר, פשוט אדיר של בעלי חיים.
אז באמת נזכיר את אחת הצוללות המתקדמות בעולם, שנקראת limiting factor, שכבר נעשה בשימוש, וגם במקרה הזה יעשו בשימוש, נכון?
אמת, אמת. זה נכון, נכון מאוד. וזה הייתה המטרה של המחקר, עם limiting factor, זה הצוללת שרצו באמת להגיע לאזור הזה כמעט שלא לא, לא בדקו אותו. בואו ניקח בחשבון שאנחנו מדברים בדרך כלל על האוקיינוסים, שהעומק הממוצע זה 4.7 קילומטר, בערך 5 קילומטר, ולכן זה עומקים מאוד מאוד, הלחץ ההידרוסטטי, הלחץ של המים מאוד גדול, אי לכך צריך שיהיה איזושהי צוללת שבנויה בצורה מאוד 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 חזקה, שיכולה לעמוד בלחץ הזה, בלחצים האלה, בעומקים האלה, ולכן אחד מהם ה-limiting factor, שהיא בנויה בצורה כזאת מטיטניום, וכל מיני חומרים מיוחדים, שיכולה לעמוד בתנאים האלה, בעומקים האלה של 5 קילומטר מפני הים.
טוב, זה כמובן, זה הזמן לא לעסוק בזה ברדיו, אלא לראות את התמונות, כי אני משער שהיצורים שם הם באמת מגוונים ושונים ומשונים, כמו שנהוג לומר, כי אני משער שחלק מהם בכלל לא רואים, אין להם צורך בכלל לראות וכולי, חלק נטולי צבע אני משער.
נכון לגמרי, נכון לגמרי, ולכן אלה בעלי חיים שלא מגיע אור ואין אור, לכן הם מפתחים כל מיני גישות ושיטות על מנת להתמודד ולשרוד.
אז איך באמת שורדים בתנאים האלה?
באמת בעלי חיים, כפי שמעתי, או שיש להם זוהר, או יש להם כל מיני, כמו למשל עטלף למשל, שמשתמש בסונאר למשל, אז יש כל מיני שיטות פיזיקליות שבעלי חיים יכולים להתמודד בתנאים האלה המיוחדים.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, דוקטור מוסטפה אספור, חוקר אטמוספירה וגיאופיזיקה מהפקולטה למדעי הים, המרכז האקדמי רופין, תודה לך.
בוקר טוב.
ואנחנו עוברים לברזיל, האם פיתוח מברזיל יסייע בשיקום היערות בישראל? מדובר בפיתוח שנועד להגן על שתילי עצים בשנים הראשונות לחייהם. אנחנו רוצים להגן עליהם, האם ידעת שהסיכוי של שרידותם של עצים הם בערך 50%?
באמת?
כן, העצים לא
זה
שורדים.
זה רק הולך ונהיה יותר גרוע? בגלל הבעיות אקלים וכו? אני שואל ברצינות.
זו שאלה טובה שבה לא עסקנו, אבל כן, אנחנו מנסים לשפר את הסיכויים של העצים, והפיתוח מברזיל זה בדיוק מה שהוא עושה. השאלה היא אם אנחנו ניקח את אותו פיתוח וניישם אותו כאן בישראל. הנה השיחה שערכנו עם דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה כקיימות במכללה האקדמית אחווה.
שלום, בוקר טוב, ושתו בשפת שמח.
גם לך, בוא נלמד באמת על הפיתוח מברזיל שמגן על העצים.
אוקיי, אז אותו פיתוח בא בעצם לענות על בעיה שהיא ידועה ומוכרת. בעצם השנים הראשונות לאחר הנטיעה, שהעצים הם צעירים, הם שנים מאוד קריטיות. העצים עדיין לא מפתחים את כל מערכת השורשים שמאפשרת להם להגיע למשאבים, משאבי המים ומינרלים וחומרי הזרה בקרקע, והם מאוד רגישים בשלב הזה, וכמובן פגיעים מאוד למזיקים שונים, למזיקים ולבעלי חיים שיוכלו אותם. ובסופו של דבר יש כאן איזשהו רעיון שמגיע מהתחום של ביומימיקרי, תחום שבעצם מנסה לחכות את פעילות הטבע באופן סינתטי כדי לפתור בעיות, בעיות שאנחנו נתקלים מהן בחיינו. אז זוג חברים ברזילאים זכו בתחרות עיצוב גלובלית שעסקה בביומימיקרי, בדיוק עם הדבר הזה. הרעיון הזה נקרא נוקלאריו, ומדובר בסך הכל באיזשהו מין כמו צלחת רחבה כזאת, עיגול רחב ברוחב של קוטר של כמטר קצת פחות, שבעצם במרכזו יש חור שדרכו שותלים את השתיל, ואותו עיגול, אותו חומר בעצם עשוי מחומר שהוא מתקלה, כך שהוא לאחר תקופה שבעצם אותו עץ מתחיל לגדול, הוא אמור להתקלות ולא להישאר שם. זה משטח שמחורץ בעצם, יש בו תעלות, מגוון תעלות וחורים בתחתית שלהם, ובעצם מה שהוא מאפשר זה לבקר את המים מהגשם אל השטח שמתחתיו, שם יש גם איזשהו חומר שסופח חלק מהמים ומשחרר אותם לאט, כך הוא נועד בעצם מעבר להגנה הפיזית כמכשול כנגד זוחלים וחרקים, הוא נועד גם לאפשר לשתיל לקבל הספקת מים טובה יותר ולשמור על הקרקע לחה בתקופות יבשות. עכשיו, היתרון הזה נעשה איזשהו ניסוי לגביו כאן בישראל גם, אבל בגדול אנחנו יודעים שהיערות בעולם ובכלל מאז ט"ו בשבט הקודם מצבם לא מזהיר, התחלנו עם שריפות גדולות באמזונס, המשכנו עם השריפות האדירות שהשתוללו ועדיין משתוללות באוסטרליה. בסך הכל בוראו או נשרפו בין 2001 ל-2015, שזה ממש ה-20-15 שנה האחרונות, נשרפו 3 מיליון קמר, זה שטח של, נשרפו או בוראו, זה שטח שמקביל לשטח של הודו, הודו זה 3.2 מיליון קמר, שטח אדיר, ככה שבעצם פרויקטים של ייעור מחדש, הם פרויקטים שנפוצים היום בעולם, גם באתיופיה לדוגמה, אתיופיה מדינה שבה 11% משטח המדינה מיוער ואיבדו מאז 2001 3% מהשטח הזה, אתיופיה נטעה ביום אחד 350 מיליון עצים ושברה את שיא העולם ב-2019, וכחלק מיוזמה לנטוע 4 מיליארד עצים. עכשיו, כל ההשקעה הזאת בנטיעות היא כמובן צריכה להיות מכוונת לעצים שהם ממינים מקומיים, ולנטוע אותם בשטחים שבוראו או שנשרפו, ובעצם לשמור ככה על המערכת האקולוגית הטבעית. ואותו פיתוח בעצם נועד להגן על העצים, להגן על העצים שנטעים בשנה-שנתיים הראשונות לחייהם, כך ש... אם בחלק גדול מהמקרים אנחנו מגיעים ל-50% הצלחה כשנוטעים עץ, זאת אומרת חלק לא קטן מהעצים פשוט לא שורד.
כן, לא הרבה יודעים באמת שעצים לא בהכרח שורדים, נכון? אחוז השרידות שלהם הוא נמוך יחסית.
נכון, זה תלוי בהרבה גורמים, זה תלוי במזיקים, זה תלוי באזור שלנו במיוחד, בחורף, באביב. בתקופות כמה זמן בעצם מתמשכת התקופה היבשה, היו לנו שנים כמו 2010 ו-2016, שבהם היו גם שריפות מאוד גדולות בכרמל ובחיפה ובזיכרון, ועוד שנים שבהם החורף הגיע מאוד מאוד מאוחר, בעצם הייתה תקופה היבשה מאוד ארוכה, ממרץ-אפריל ועד דצמבר, ובעצם אתגרים כאלה הם אתגרים מאוד בעייתיים לשתילים צעירים, בכלל לצמחייה, וכמובן גם לעצים צעירים שעדיין לא פיתחו את כל השורשים שהם, לא מצליחים להגיע עמוק לתוך האדמה.
אנחנו נסתפק בדברים האלה, כי אנחנו עוד 10 שניות עוברים למבזק, אז תודה לך, דוקטור עדי לוי, על הדברים האלה. הנה, הכרנו גם את הפיתוח מברזיל, ואנחנו באמת מקווים שהוא יסייע לנו. תודה לך על הדברים. ואנחנו עוברים ליהלומים. האם אתה איש של יהלומים, יונתן גת?
יהלומים לנצח.
לנצח, אז הנה בקרוב יהלומים עקומים.
מה זה, כאילו אורי מקלר? כאילו אורי שקר? איך זה נקרא?
אורי מקליק.
עם הכיפופים האלה.
עם הכיפופים.
תפסו אותו שהוא כופף כזה בכוח כזה, עם זרזות ידיים.
רומז לאומן החושים אורי מקלר. כמובן. אז שיטה חדשה...
זה מצחיק אומן חושים, זה כל קוסם קורא לעצמו היום אומן חושים.
ודאי. אז שיטה חדשה לחיפוף יהלומים או לעיקום יהלומים, פותחה על ידי מדענים מאוסטרליה, לא על ידי אומני חושים.
למה צריך לחופף אותם?
שאלה מצוינת. מדוע אנחנו צריכים לחופף את היהלומים? מתברר שהתשובה לכך עוברת דרך מחשבים קוונטיים וסיבים אופטיים. פחות דרך תכשיטים. שוחחנו עם מי שנמצא באוסטרליה, פרופסור איגור אהרונוביץ', ראש המעבדה לננו-פוטוניקה במכון הטכנולוגי בסידני, אוסטרליה.
שלום, מה שלומך?
בסדר, אנחנו נשמח קודם כל לשמוע ממך איך עובדת השיטה הזו לחיפוף יהלומים, לעיקום יהלומים, ואז נבין לאיזו תועלת אפשר להשתמש בה.
אז השיטה בעצם היא די פשוטה, אתה צריך מיקרוסקופ אלקטרונים שהוא נגיש בעצם בכל אוניברסיטה, אתה קודם כל אתה צריך לעשות חוטים ננומטרים של יהלום, שהם בדרך כלל בסביבות ה-30-40 ננומטר, שזה... בערך 100 מיליארד פעמים פחות ממטר, אז ננומטר, וכשאתה שם את הקרן אלקטרונים על הננו-חוטים האלה, על הננו-מחטים, הם בעצם מתפפלים. וככה עושים את זה.
זאת אומרת שלא ממש מחופפים את היעלומים, אלא פשוט הופכים אותם לרצועות דקות מעין סיבים, ואותם מחופפים.
בדיוק, בדיוק, כן, זה נכון. אז אתה עושה סיב, ואותו אתה מכופף.
עכשיו, מבחינה טכנית, איך אלקטרונים מחופפים את הסיב? זאת אומרת, איך הם מעקמים אותו?
כן, אז זה שאלה מצוינת. אז בגלל שהיעלום הוא נטען, היעלום הוא לא מוליך. בעצם מה שקורה שאתה, יש שדה חשמלי מאוד מאוד גדול, ואתה טוען את היעלום, ובגלל הסטרוקטורה הקטנה, בגלל שיש סיבים, אז הם מתחילים להתקפל. אם אתה עושה את כל הדבר הזה, את כל הניסוי הזה עוד הפעם על יהלומים גדולים, או על סיבים מאוד גדולים, מאוד עבים, הם לא יתקפלו כבר.
עכשיו, אני מבין שהבשורה בחידוש הזה היא לא לחנויות התכשיטים, אלא דווקא לתחום אגירת המידע או אגירת האנרגיה, נכון?
כן, זה נכון. אז באמת, אתה יכול לעשות טבעת, אם תרצה, מאוד מאוד קטנה, אבל הטכניקה הזאת היא מעולה, אם אתה רוצה, למשל, לעבוד עם חומרים קוונטיים, ואתה צריך להוביל אור. יהלום הוא מוליך אור מעולה, ואם אתה רוצה להוביל אור ממקום למקום, ואתה רוצה לכופף את האור, אז בעצם אתה יכול לעשות סיבים שהם מקופלים, אתה יכול, אם אתה משנה את האנרגיה של הקרן אלקטרונים, אתה יכול לכופף אותו להרבה, או לכופף אותו פחות, ובעצם אתה יכול בדרך הזאת לקבל איזושהי זווית שאתה רוצה, מיהלום. ואתה לא יכול לעשות את זה בכל צורה אחרת, כי זה בעצם שלושה ממדים שאתה יכול לשים את הסיב הזה.
עכשיו, אנחנו יודעים שמשתמשים היום לא מעט בסיבים אופטיים. מה ההבדל בין הסיבים שבהם משתמשים היום לסיבי יהלום? איך בנויים הסיבים האופטיים הקלאסיים שאנחנו משתמשים בהם היום?
היום משתמשים בסיבים אופטיים שהם עשויים מחומר אחר, זה סיליקה. לא זוכר איך אומרים את זה בעברית, אבל אני בטוח שאתם תמצאו. במחשבים קוונטיים שמתפתחים עכשיו מיהלומים, צריך להעביר אור בתוך היהלום. אז עדיין לא עושים את זה כל כך, אבל זה מה שצריכים לעשות בעתיד, או אנשים מנסים לעשות בעתיד.
טוב, אז למדנו באמצעותך שאפשר להעביר אור, וגם מידע, כמובן, דרך האור, באמצעות סיבי יהלומים, ועכשיו אנחנו מבינים שגם אפשר לחופף את היהלומים האלה, כדי להתאים אותם לצרכים הספציפיים שלנו. תודה לך על השיחה הזו. פרופסור איגור אהרונוביץ', ראש המעבדה לננו-פוטוניקה באוניברסיטה הטכנולוגית בסידני, אוסטרליה. תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו מתקדמים לחולדות. במסגרת הפינה נפלאות המוח, עסקנו בחולדה שהיא ללא מוח.
איך זה יכול להיות?
אין לה מוח, ובכל זאת היא מסוגלת לראות, לשמוע, להריח ולהרגיש.
אתה יודע שאני מכיר כמה אנשים כאלה?
זה קצת מה שדוקטור נועל בלדה אמרה לנו בשיחה שערכנו איתה. זה מעניין, אבל מתברר שהמוח שלנו מספיק פלסטי כדי לפצות על מקרים כאלה. נותר מעט מוח, אני כמובן קצת הגזמתי.
אז רגע, שיקרת.
הגזמתי, כך מקובל בתחום הנגשת המדע. הנה השיחה שערכנו על אותה חולדה ללא מוח,
כן.
או קצת, עם דוקטור נועל בלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה.
שלום דודו, מה נשמע?
בסדר, אז לא ממש חייבים את המוח כדי לראות, לשמוע ולהרגיש?
כן, אז צריך רגע לדייק ולהגיד שהחולדה הזאת היא לא נטולת מוח לחלוטין, אלא שבגלל איזשהו מצב רפואי שהיה לה, חסרים לה חלקים משמעותיים של המוח. יש, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל לכולנו בתוך המוח יש מה שנקרא חללי המוח, שזה מין חללים כאלה שמלאים בנוזל, ויש מצבים שבהם הנוזל הזה לא יכול להתנקז החוצה, ועד נוצר לחץ בתוך המוח, החדרים, החללים גדלים וגדלים וגדלים, וזה בעצם דוחס את רקמת המוח לכיוון הגולגול. אז זה כנראה מה שקרה לחולדה הזאת, ואז המוח שלה פשוט חלקים גדולים ממנו נעלמו, וזה באמת מרשים שעם האחוזים הבודדים של מוח שנשארו לה, היא מתחילה לתפקד כרגיל.
אז מה באמת אפשר ללמוד ממחקר כזה על המוח? מלבד העובדה שהמוח הוא איבר פלסטי, שכנראה מצליח להשתקם ולהמשיך לאפשר לנו לתפקד, או אנחנו יכולים להנות מיכולות מסוימות גם כשהוא נפגע.
זהו, אז אנחנו באמת לומדים מזה על הפלסטיות המדהימה של המוח, ועל זה שיש למוח בעצם איזושהי יכולת לבנות מנגנוני פיצוי שהם די מדהימים, ככה שאזורים, אזור שלא אמור לעשות תפקוד כלשהו, יכול לקחת על עצמו תפקוד של אזורים אחרים בשביל לעזור באמת לשמור על תפקוד שהוא כמה שיותר בריא. דרך אגב, אני אגיד שלפני כמה שנים טובות היה מקרה דומה בבן אדם.
כן.
שגם שם זה היה איזשהו גבר שעד גיל 40 חי כרגיל, ובגיל 40 בגלל איזושהי בעיה הוא הלך לבית חולים, עשו לו סריקה מוחית וגילו שמשהו כמו 80% מהמוח שלו נעלם, ובכל זאת הצליח לתפקד כרגיל.
אנחנו מדברים על כך שמדובר בחומר טוב להרבה מאוד סטנדאפיסטים. זה אגב קורה אוטומטית, המוח יודע לעשות את זה לבד? זה משהו שאפשר לעורר ואז אולי לעזור לאנשים שנפגעו מוחית?
אז יש מקרים שבהם זה קורה מעצמו, כמו למשל החולדה הזאת או הבן אדם שהזכרתי, ויש מקרים שבהם צריך לעשות את זה בצורה מכוונת, למשל אם תחשוב על אנשים אחרי שבת, שבעצם חלקים מהמוח נפגעים, למה אתה שולח אותם לשיקום? חלק מהשיקום זה בעצם לעודד באופן מכוון בתוך המוח את התהליכים השיקומיים האלה ולעזור להם להתרחש בצורה יותר מהירה.
ואיך אפשר באמת לעזור למוח להשתקם ולייצר, לא יודע מה, עוד תאי עצב, עוד רשתות חדשות שמפצות על הרשתות שנפגעו?
כן, אז זה בעיקר בעצם לעשות כל מיני תרגולים שקשורים ספציפית ליכולת שנפגעה. למשל, אם אנשים אחרי שבת יש להם פגיעה מוטורית, שכתוצאה ממנה הם משותקים, אז אתה תעבוד איתם דווקא להפעיל את האיבר בגוף שנפגע, וזה בעצם גורם לחלקים הרלוונטיים במוח להשתקם, או עוזר לחלקים אחרים לתחת על עצמם בעצם את האחריות על התפקוד הזה. זה מין סוג של למידה מחדש, אתה בעצם מלמד את המוח מחדש לבצע תפקודים, וזה מעודד יצירה של תאים חדשים, יצירה של סינפסות חדשות.
וואו, טוב, אז לא מפסיק להדהים, או הקופסה הזאת שנקראת מוח, לא מפסיקה להדהים.
נכון.
כן. טוב, תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה מרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
בשמחה.
ועכשיו יום דרווין. השבוע חגגנו, ציינו את יום דרווין העולמי.
זה אומר שכולם עכשיו התחילו ללכת על הארבע, ולאט לאט לאט, כזה כמו, אתה יודע, מיצג כזה, שעכשיו אחר כך הוא מעלים לסטורי, שכולם עולים מ-4 ל-2 וממשיכים ללכת עם תוקת הפוגה של בח ברקע?
אהבתי את האסוציאציה, כמובן היו היה.
נכון.
אז אנחנו גם כאן באולפן חגגנו את יום דרווין, ובין היתר שוחחנו עם הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, שסיפרה לנו את סיפור ספרו, כמובן מוצא המינים, שבו מוצגת התיאוריה של האבולוציה, שעד היום אנחנו מאמינים ונעזרים בה. הנה.
שלום, ויום דרווין שמח.
זהו, אנחנו יודעים שאת מדי שנה הופעה עוגה כמובן.
כמובן.
יחד עם בן הזוג שלך.
אין חגיגה שאת... בלי עוגה.
ודאי, ומשקיעה גם בעוגות דרווין, נכון? בדרך כלל יש כל מיני אלמנטים מהאבולוציה. אז חגיגה גדולה. בואי נדבר באמת על המסע של דרווין שבזכותו הוא פיתח את התיאוריה הזו.
אז צ'רלס דרווין, נתחיל מזה שכשהוא יוצא למסע הזה, זה לא צ'רלס דרווין, חוקר הטבע, מבוגר, הזקן עם הזקן הלבן, שיודע המון על אבולוציה ומפתח תיאוריות ותורות, מדובר לבחור בן 22.
וואו.
שעולה ב-1831 על אוניית צצי הבריטי ביגל, והוא יוצא למסע כבן לוויה לקפטן פיצרוי, הוא רק סיים את הלימודים, הוא למד תיאולוגיה, והוא למד גיאולוגיה, והוא בחור שמאוד מאוד מתעניין בטבע, והוא לא איזה מדען דגול. והוא עולה על הספינה הזאת שהמטרה של הספינה, המטרה של המסע היא מיפוי של חופי דרום אמריקה, באמת החלק הגדול, החלק הארוך ביותר של המסע זה חופי דרום אמריקה, וכשהוא עולה על הספינה הזאת הוא סובל מאוד ממחלת ים, והוא יורד אל החוף בכל הזדמנות, ובעצם אוסף המון המון ממצאים, כי זה הפשן שלו, זאת ההתלהבות שלו, זה לאסוף המון המון דברים מן החי, מן הצומח, מאובנים, זה נורא נורא מעניין אותו, אבל אין כאן איזושהי מטרה להגות תורה שתשנה את העולם. הוא עושה את זה באמת מתוך סקרנות ומתוך עניין, והוא אוסף באמת המון ממצאים, שולח אותם לאנגליה, חושב עליהם, מסתכל עליהם, והמסע הזה בעצם גורם לו בסופו של דבר לפתח את תורת האבולוציה, אבל זה לא קורה שם. עכשיו, לגלאפגוס הוא מגיע כעבור 4 שנים, בשנת 1835, בספטמבר 35, ובגלאפגוס הם נמצאים בסך הכל 5 שבועות מתוך מסע של 5 שנים.
וואו!
והוא רואה שם באמת דברים שאף אחד לא ראה קודם. יש שם חיות נורא משונות, יש שם צבי ענק, יש שם איגואנות ימיות שמאוד שונות מהאיגואנות שנמצאות על היבשת, שהן איגואנות יבשתיות. האיגואנות שם אוכלות עצות, הן שוחות בים ואוכלות עצות מתוך המים, והן משפריצות את המלח, את עודפי המלח, מתוך בלוטות ליד העיניים ומתעצשות אותם מהנחיריים. והאיים האלה הם גם לא עם ציוריים של עצי קוקוס ופירות, הם איים די שוממים וחמים ומחרידים, וזה נורא נורא משונה מה שקורה שם. עכשיו, ההבנה שמחלחלת לאט לאט היא בעצם שיש מצד אחד המון דמיון בין בעלי חיים שחיים על הגלאפגוס לבין אלה שחיים על היבשת, אבל גם המון המון שוני. ונשאלת השאלה מה גורם להם להיות מצד אחד כל כך דומים ומצד שני כל כך שונים. אז איי הגלאפגוס הם נוצרו בלב ים, הם איים וולקנים, הם איים געשיים שנוצרו בלב ים, וזה אומר שכל מה שהגיע אליהם היה חייב להגיע בהגירה או דרך האוויר, או בשחייה דרך הים. וההשערה היא בעצם שמינים שהגיעו אליי הגלאפגוס, שהם בעצם נוצרו כאיים סטרילים, לאט לאט עברו התמיינות והפכו להיות אותם מינים ייחודיים שנמצאים על איי הגלאפגוס.
כשאנחנו מדברים על התמיינות, למה הכוונה?
הכוונה היא, למשל, אם אנחנו נחשוב על מין אחד, תמיד נותנים באוניברסיטה איך נוצרים מינים חדשים. אז תחשוב, תמיד יש דוגמה קלאסית של קבוצה של חיפושיות, והחיפושיות האלה הן מין אחד של חיפושיות, אבל יום אחד עובר נהר באמצע אוכלוסיית החיפושיות ומחלק אותם לשתי אוכלוסיות שונות. עכשיו, במשך הזמן, כל הזמן, נוצרים שינויים קטנים שהולכים ומצטברים באוכלוסייה, ובמשך הזמן גם הסביבה משתנה כל הזמן, ואם השינויים הקטנים בעצם יוצרים לנו תכונות שונות, שזו הנקודה הראשונה באבולוציה, זו שונות. יש שונות בתוך הפרטים, בתוך האוכלוסייה, ויש לנו תכונות שונות בתוך האוכלוסייה, אבל יש לנו סביבה שמשתנה כל הזמן. ורק התכונות שיש להן יתרון כלשהו בסביבה, שגם היא משתנה כל הזמן, בעצם הם מעבירים את התכונות שלהם אל הדור הבא. זה מביא אותנו בעצם לשלושה עקרונות של אבולוציה, זה שונות, יש לנו את התחרות, תחרות על משאבים, ובסופו של דבר הטבע שבורר את התכונות המותאמות יותר, שזו הברירה הטבעית.
אוקיי, עכשיו, איך הוא פיתח את התיאוריה על סמך הממצאים האלה? זאת אומרת, הוא יכול היה סתם להתרשם, לכתוב את הדברים, וזה היה נגמר. זאת אומרת,
נכון, מה... זה יכול היה להיגמר שם, אבל יש כאן המון עניין של סקרנות, וחשיבה והסתכלות על פרטים, ולמשל כשהוא מגיע לדרום אמריקה הוא מוצא מאובן של עצלן קרקע ענק. והעצלן הזה הוא מאוד דומה לעצלנים בני זמננו, אבל הוא גם מאוד מאוד שונה. והמחשבה, כבר יודעים בשנים האלה, יש איזו מחשבה על זה שזה לחיות שנחדו, חיות שחיו פעם,
כן.
והן אינן. אבל עדיין יש המון דמיון למה שנמצא היום. אז זה רמז אחד, והרמזים האלה הולכים ומצטברים במהלך השנים, וכשבעצם יש את הסיפור הכי מפורסם של הפרושים של דרווין, שהוא אוסף באיי הגלאפגוס השונים המון המון ציפורים, והוא אוסף אותן, וכעבור שנים רבות כשהוא חוזר, אחרי שהוא חוזר כבר לאנגליה, הוא שולח את הציפורים האלה לאורניתולוג, לחוקר ציפורים, ידידו ג'ון גולד, ואומר לו, תשמע, הם כולם פרושים. עכשיו, הציפורים האלה נראות מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה, והן אוכלות מזון שונה, והרעיון הזה בעצם הופך לרעיון שבעצם מדובר במין אחד שהלך והתמיין למינים שונים, אבל המקור שלהם הוא מקור משותף. אז זו נקודה אחת. נקודה אחרת היא בעצם הרעיון של כשהוא חוזר לאנגליה, הוא התקל בכתבים של מלטוס. מלטוס היה בכלל חוקר של חברה ושל כלכלה, והוא מדבר על זה, מלטוס, על זה שבעצם יש תחרות אצל בני אדם, הוא מדבר על בני אדם, ולמעשה תמיד האוכלוסייה תגדל הרבה יותר מהר מכמות המזון המוצעת. וכשהוא מדבר על זה, הוא מדבר על עניים בלונדון, אבל דרווין לוקח את הרעיון הזה ואומר, כן, גם בטבע יש איזושהי הגבלה של המשאבים, ויש תחרות כי כולם צריכים מזון וכולם צריכים שטחי מחיה, ורק אלה שהם יהיו הכי מותאמים, לא חזקים, מותאמים לסביבה שבה הם חיים, הם יהיו אלה שישרדו ויזכו להעביר את התכונות שלהם אל הדור הבא.
עכשיו, הוא היה הראשון שחשב על האבולוציה? זאת אומרת, זה פשוט הברקה שלו, או שהיו כל מיני חוקרים שהתייחסו לאפשרות כזו?
אז זאת אני חושבת, הבעיה הכי גדולה במילים תורת האבולוציה, או תיאוריית האבולוציה, כי מצד אחד יש את אלה שאומרים, כן, זו רק תיאוריה, שזו תיאוריית אבולוציה, מצד שני תורת אבולוציה נשמע פה משהו שדרווין יום אחד קם בבוקר ואמר, כן, יש לי תורה, אני הולך לשנות את העולם. אבל למעשה לא, כי המחשבות האלה בכיוון של איך נוצרים מינים חדשים, מאיפה הם מגיעים, החשיבה הזאת, החשיבה המדעית כבר הולכת ונברת לאט לאט במשך השנים שלפני, ואם אנחנו נדבר על התיאוריה שקדמה, אז יש את הלמרקיזם, שז'אן בטיסט למרק במשהו כמו 20 שנה לפני מסע הביגל, הוא יוצא בתיאוריה שאומרת שתכונות של יצורים מתפתחות או מתנבנות בהתאם לצורך בהן. אבל הוא חושב על זה במובן שהדוגמה הקלאסית שהג'ירפה מותחת את הצוואר כי צריכה להגיע לענפים הגבוהים, אז זה לא הרעיון, כלומר היו כבר מחשבות על איך זה קורה, הוא לא הראשון שבא ואומר אני יודע איך עולם החי והצומח מתפתח, אבל הוא כן מדייק כי הוא גם מצמיד את זה לממצאים, המון ממצאים שהוא אוסף, וגם בשנים שלאחר שהוא חוזר לאנגליה, הוא עושה המון המון ניסויים, הוא פונה לברירה מלאכותית, והוא עושה החלאות של יונים, והוא עושה ניסויים בבלוטי ים, והוא מנסה להגיע דרך ניסוי, אל ההבנות של תורת האבולוציה, של איך הדברים עובדים.
אני רוצה רק להוסיף שסבא של דרווין, רסמוס דרווין,
נכון.
גם פיתח מעין תורת אבולוציה, משום אותן שהמינים משתנים, רק שלא היה לו את המנגנון, בעצם לא היה לו איך המינים, מה
נכון,
גורם למינים להשתנות.
אבולוציה זה מילה שהוא טבע, שסבא של דרווין טבע.
דרווין סבא. ללמרק היה מנגנון, אבל הוא לא היה מנגנון נכון. והחידוש הגדול של צ'רלס דרווין זה בעצם הברירה הטבעית.
עכשיו, איך הגישה הזו התקבלה? זאת אומרת, היא ישר אומצה על ידי אנשי המדע?
באופן מפתיע, היא לא... תראה, המהדורה הראשונה נמכרה מהר מאוד. אז לה מהר מאוד מהמדפים.
כן.
היא לא נדחתה בצורה שבה אנחנו אוהבים לדמיין, שכולם אמרו, הוי, לא. כלומר, תמיד יהיה את מי שידחה את התיאוריה ויגיד, לא, זה לא נכון. אבל בגדול, הקהילה המדעית כן אימצה את התיאוריה מהר מאוד.
כי זה לא כלל את מוצא האדם.
מה?
המהדורה הראשונה לא כללה את מוצא האדם.
זה העניין שיותר קל להתמודד עם איזו התפתחות על החיים ולא האדם, מעניין.
12 שנים אחר כך, דרווין פרסם ספר נוסף, שבעצם היה התעסק יותר באדם.
נכון.
זה הבלגן.
זה יותר הבלגן.
וזה כבר הדליק כל מיני גורמים נוספים.
אוקיי, תודה רבה לך על השיחה הזו, הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. תודה רבה.
תודה לכם.
ועד כאן תוכנית סיכום שבוע חגיגית של שלושה שיודעים. יונתן גת לשעבר ג'ט, אתה חמוש בהמלצה בתחום הבידור והתרבות.
אז הנה, אתה יודע, האוסקר הגיע בפעם הראשונה בהיסטוריה לסרט שהוא לא דובר אנגלית, הסרט פרזיטים, הוא זה שזכה באוסקר. אגב, למה אני אומר שזה פעם ראשונה שסרט שהוא לא דובר אנגלית ולא סרט זר? מכיוון שכבר זכה סרט שנקרא הארטיסט בהפקה צרפתית, אבל הוא סרט אילם.
די.
זאת אומרת, זאת הפעם הראשונה שסרט שהוא מדבר קוריאנית זוכה בפרס. עכשיו, הוא מוצג בצורה מיוחדת.
אבל איך הוא בכלל התחרה שם? אין שם קטגוריה אחרת?
יש קטגוריה, הוא היה מועמד גם לפרס הסרט הזר, וגם בו הוא זכה. זאת אומרת, הוא זכה בדאבל, גם בסרט הזר וגם בסרט הטוב ביותר. זה מכיוון שהאקדמיה של האוסקר פתחה את השורות של המיוצגים לתשעה מתחרים. וברגע שפתחו את זה מעבר לחמישה לתשעה, נכנסו עוד קטגוריות, כן? נכנסו עוד מועמדים. מה שאני ממליץ לראות, בטח הרבה כבר ראו את הסרט הזה, יש הקרנה מיוחדת שלו בשחור לבן. הסרט הרי הוקרן בצבע, אבל הבימאי ביקש להפיץ את הסרט שוב מחדש בשחור לבן, ולראות איך זה נראה אחר. אז אפשר לראות את הסרט הזה בשחור לבן, בסינמטקים, בסוף השבוע הזה, פרזיטים.
שהוא מוציא אותו כהסקט, ואז רק שומעים את הסאונד. אז קיבלנו את ההמלצה, תודה רבה לעורך התוכנית רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, שבת שלום, ואנחנו נהיה פה ביום ראשון, תוכנית חדשה, שלושה שיודעים. תודה לך, יונתן גת.
תודה רבה לך, דודו ארז.
להתראות, סוף שבוע נעים.
ביי ביי.